כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, התקדמות משמעותית בפיתוח חיסון למחלת האלצהיימר. חיסון ללא תופעות לוואי משמעותיות, כך מדווחת חברת United Neuroscience מדבלין. 96% מהחולים שהשתתפו בניסוי הקליני חוו שיפור בתפקודי המוח שלהם והפחתה במשקעי החלבון בנוירונים, וכאמור אין תופעות לוואי משמעותיות. בשורות מצוינות ל-150 אלף חולי אלצהיימר בישראל ולמיליוני חולים בעולם. אנחנו מיד נברר עד כמה החיסון הזה קרוב להיות משהו שאפשר להשתמש בו בקרוב. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, והיום ערב ט"ו בשבט, ולכן הייתי באולפן דוקטור ענת מדמוני, מומחית ליערות ומרצה לבוטניקה ולצמחים בחוג לחקלאות במכללת בית ברל. שלום לך. הנה, עכשיו שומעים אותה. ואיתך אנחנו נדבר על עצים, יערות, התפתחות היערות מתקופת התנך ועד היום, איך בכלל אפשר ללמוד על יערות עבר של ארץ ישראל, ולמה זה טוב, מה יוצא לנו מזה, והאם לא נכון לכרות את כל העצים לטובת מגדלים כמובן. מה את אומרת?
וואו, עכשיו תיזעת אותי לגמרי.
זהו, חבל שלא רואים את המימיקה שלך. הצלחתי להפחיד אותה. אוקיי, נעסוק בעוד עניינים. שימו לב, החללית הישראלית בראשית סוף סוף טסה, אבל עוד לא לירח, בינתיים לארצות הברית. החללית יצאה מישראל לארצות הברית ביום חמישי, ומשם בראשית תשוגר לירח ב-13 בפברואר, בעוד פחות מחודש. מיד כל הפרטים מהנדס החלל יואב לנצמן מיד יהיה איתנו ויספר לנו האם היא נחתה כבר בארצות הברית ומתי באמת, האם התאריך הזה הוא נכון כפי שפורסם. וגם חוקרים, שימו לב, הצליחו לשקם חוט שדרה פגוע באמצעות חוט שדרה שהודפס במדפסת תלת מימד. חוט השדרה המודפס הושתל והצליח לשקם תאי עצב שנפגעו, וגם את היכולת המוטורית במקרה הזה של חולדה שנפגעה. מיד נרחיב על כך. וגם מדענים הצליחו לפרוץ למנגנון הפוטוסינתזה, הטמעת האור, מנגנון שבעזרתו צמחים הופכים מים ופחמן דו-חמצני לסוכר באמצעות אור כמובן, וגרמו לצמחים לגדול בקצב גבוה יותר ולמימדים של יותר מ-40%. זאת אומרת, במקרה הזה זה נעשה בצמח הטבק, אבל מסתבר שאפשר לפרוץ ממש כמו שהקרים עושים למנגנון הפוטוסינתזה ולגרום לצמחים לגדול הרבה יותר. אנחנו נעסוק גם בזה. וגם כשנשים מתאהבות הן מגיבות להתאהבות ברמה הביולוגית כמו שהן מגיבות לשפעת. גם במחקר המסקרן הזה נעסוק. ובאוסטרליה גל חום קיצוני. בסוף השבוע הזה הטמפרטורה הגיעה באוסטרליה ל-49 מעלות, מה שגרם ל-16 בני אדם להזדקק לטיפול רפואי, לשריפות רבות, לבעלי חיים שמתו שם כתוצאה מהחום, בעלי חיים מתו ואפילו כבישים נמסו. אנחנו מיד נעדכן. העורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לוי קר וליטל ליטי אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לי שלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. אז רגע לפני שנדבר עם מהנדס החלל יואב לנצמן, מהנדס חלל בכיר ב-Space.il, על החללית בראשית, זאת אומרת החללית הישראלית הראשונה שתנחת בירח ממש בקרוב, זאת אומרת היא תשוגר ככל הנראה ב-13, כפי שאמרתי, ככל הנראה תשוגר ב-13 בפברואר, ממש עוד מעט. שוב שלום למי שנמצאת איתי כאן ותחגוג איתי את ערב ט"ו בשבט, דוקטור ענת מדמוני, שלום לך.
שלום לך.
מומחית ליערות, מרצה לבוטניקה ולצמחים בחוג לחקלאות במכללת בית ברל. נתחיל מהגדרת עץ. מה זה? זה, אפשר להגיד שעץ הוא יצור?
עץ הוא אורגניזם.
כן.
אורגניזם חי, ואין הסכמה לגבי מה זה עץ. זאת אומרת...
אין? די. למה?
למה? למשל, אלון. אלון כן. זה עץ, או אלון זה שיח? עץ בדרך כלל מקובל להסתכל על עץ כמי שיש לו גזע אחד,
כן.
והוא מגיע לאיזשהו גובה מסוים של 4-5 מטרים, 3 מטרים.
ומה ההגדרה של שיח? נו,
ושיח, נאמר, אלון יכול להיות לו מופע של עץ, ויכול להיות לו מופע של שיח.
כן?
במידה ויש לאלון הרבה מאוד גזעים, כמו שרואים את זה בחורש הים תיכוני, אז אפשר להגדיר אותו בתור שיח. אבל אם רואים שיש לו גזע אחד ויחיד, כמו בחורשת ה-40 בקרמל, אז אנחנו יכולים להגיד שזה עץ. אבל ההגדרות בין עץ לשיח, במקרה הזה הן נזילות, מה שנקרא.
טוב, כי אין מה לעשות, הגדרות הן של בני אדם ולא של האורגניזמים עצמם. אבל אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה, כי עץ הוא אחד מהאורגניזמים המרתקים שקיימים והקדומים, נכון?
כן, אחד מהאורגניזמים הכי גדולים על פני כדור הארץ.
כן, והכי גדולים את אומרת גם, אוקיי. אנחנו מיד נרחיב על זה. אנחנו רוצים לומר שלום למהנדס החלל הבכיר בספייס-אייל, יואב לנצמן, שלום לך.
בוקר טוב.
הנה, אנחנו מדברים על החללית הישראלית בראשית, שסוף סוף טסה, אבל כפי שאמרנו כבר, בינתיים לארצות הברית, ומשם היא תשוגר ככל הנראה ב-13 בפברואר. אז אולי אתה תוכל לעדכן אותנו, איכן היא נמצאת ברגעים אלה?
ברגעים אלה היא נמצאת בפלורידה, בדרכה לקייפ קנברל, ששם נמצא אתר השיגור של החוף המזרחי של ארצות הברית, שמשם היא תשוגר לירח באמצע החודש הבא, כמו שאמרת.
ב-13 בפברואר. עכשיו, איך היה באמת, תאר לנו מעט את המבצע של העברת חללית מישראל לארצות הברית, איך מעבירים חללית? אנחנו יודעים שכל אדם שנוסע עם מזוודה, אפילו הכי קטנה, נחקר הלוך ושוב, מה הוא הרז, אם מישהו עזר לו להרוז.
אז קודם כל, במטענים מיוחדים, החקירות האלה הן הרבה יותר מחמירות. יש הרבה מאוד לוגיסטיקה והרבה מאוד בירוקרטיה שכרוכה בזה. יש הרבה מאוד גופים ישראלים ואמריקאים שנחוצים לאשר וללוות את כל התהליך הזה של ההובלה, של השינוע. החללית גם לא נוסעת בעצמה, היא נמצאת בתוך מחולה מיוחדת ששומרת עליה באוויר נקי, בטמפרטורה מתאימה, בלחוץ מאוד מאוד נמוכה, כמובן בשביל שלא תנזק ולא תופרג מהרעידות של הדרך, של המסעיות שלוקחות אותה, של המטוסים שמטיסים אותה.
רגע, אבל היא כל כך רגישה לסביבה, כי בעוד רגע היא תצטרך להתמודד עם תנאים הרבה יותר גרועים, לא?
אתה צודק. הטלטולים של הטיל הם הרבה יותר חזקים של מסעית, אבל הם מאוד ספציפיים. זאת אומרת, היא מקבלת תאוצה מאוד חזקה, אבל בכיוון מסוים. היא מקבלת תדרים מסוימים ועוצמות מסוימות של רעידות, שהן לא בדיוק כמו שאפשר לקבל בתנועה אחרת. ולכן מכינים אותה לזה שהיא תוכל לעמוד גם בשיגור. אני אדייק את זה בשיגור הספציפי הזה.
כן.
זה לא יתאים בהכרח לכל שיגור. וגם לתנועה בדרכים.
עכשיו,
אז יש, אז צריך להכין אותה גם למסע הקרקעי וגם למסע לחלל.
עכשיו, מה צפוי לקרות? אני רק אציין שמדובר בפרויקט לאומי חינוכי שלכם, של אנשי עמותת SpaceIL, בשיתוף עם התעשייה האווירית וגם מעט סיוע של סוכנות החלל האמריקאית נאסה. תאר לנו את מבצע השיגור ב-13 בפברואר, זאת אומרת, איפה נוכל לראות את השיגור? איך תהיה ההתארגנות לקראת היום הזה?
אז אני אתחיל דווקא מהסוף, איך לראות את השידור, את השיגור. השיגור של חברת SpaceX, וכל השיגורים שלהם משודרים לייב באינטרנט, בצורה חופשית, אז לא צריכה להיות בעיה לראות את השיגור. אני מניח שיהיו גם אירועים פה בארץ סביב זה. לגבי ההכנות, אז צריך כמובן לפרוק את לתוך חדר נקי מיוחד באתר השיגור, ואז עוברים עליה עם סט שלם של בדיקות, לראות שהיא עדיין תקינה ולא קרה לה כלום מאז שהוצאנו אותה מהארץ. לאחר מכן יש סבב של הכנות לשיגור, זה כולל תדלוק, זה כולל הסרה של כל מיני מתקנים שנמצאים על החללית שחייבים להוריד אותם לפני הטיסה, כמו כיסויים של כל מיני מכלולים אופטיים, כל מיני מעצורים מונעים ממערכות חשמליות לפעול או ממערכות נפיצות לעבוד. צריך לבדוק שהחללית, שכל הרכיבים של החללית עדיין עובדים לפני השיגור, וממש ברגע האחרון גם טוענים לה את הפקודות הראשונות שהיא תצטרך לבצע ברגע שהיא תגיע לחלל. כל זה מתבצע לפני שמרכיבים אותה על גבי הטיל.
אז אני עולות, אצלי לפחות עולות כמה שאלות. אני מבין שהטיל עצמו מביא אותה לנקודה מסוימת, אבל אז יש לה כוח משל עצמה, זאת אומרת, יש שם עוד מנוע רקטי לחללית הישראלית?
כן, חייב להיות. קודם כל, כי הטיל לא מנחית אותה על הירח, אז צריך מערכת מנועים ומערכת דלק בשביל לנחות על הירח. אבל מעבר לזה, אין היום טיל שמביא חלליות אל הירח, ולכן זה בעצם יוריד אותנו במסלול סביב כדור הארץ, וממנו אנחנו נצטרך לתמרן את החללית שתגיע עד הגובה של הירח, וזה דורש גם הרבה מאוד דלק. אז החללית עושה את זה בכוחות עצמה. כמובן בניהול ופיקוד מהקרקע, מאצלנו.
טוב, אנחנו כמובן מתרגשים לקראת, ומקווים שזה פחות מחודש. זה יקרה.
נכון, אבל זה קורה.
כן, זה לגמרי קורה, וגם שוב נזכיר שיש אפקט חינוכי מאוד חשוב. עד היום כבר ערכתם הרבה מאוד אירועים סביב העניין הזה, נכון? שמענו על ספרים וקונצרט וכולי, ויצרתם התעניינות ציבורית נכון, גם בקרב נוער.
ויש לנו סוללה שלמה של מתנדבים שהכשרנו להעביר הרצאות על הפרויקט שלנו ועל מה שאנחנו הולכים לעשות. לבתי ספר, והרצאות האלה ניתנות בחינם בכל הארץ, כבר מספר שנים, ואנחנו הגענו לכמות מסיבית של כיתות וגני ילדים ותיכונים בארץ, ואנחנו עדיין ממשיכים בזה. אז אם מישהו מעוניין לשמוע הרצאה, או שהילדים שלו ישמעו הרצאה, אז אפשר דרך האתר שלנו למלא טופס, ומתנדבים שלנו יגיעו אליכם, כאמור ללא עלות.
טוב, זה נשמע מצוין, ואנחנו מודים לך על השיחה הזו, מהנדס החלל הבכיר בספייס אייל, יואב לנצמן. תודה לך, יואב.
תודה רבה, להתראות.
להתראות, ואנחנו חוזרים מהירח. את יודעת, דוקטור ענת מדמוני, שהסינים מנסים לגדל דברים על הירח.
כן, שמעתי על זה.
כן, מה את אומרת? עץ אלון יתפוס שם?
לא נראה לי, אבל תמיד כדאי לנסות.
אבל אולי שווה לטעת, לנטוע עץ פה, שם, בסוף לייצר אטמוספירה, כולנו נעבור לשם, מחירי הדירות ירדו.
נראה לי אוטופיה.
כן,
חזון אחרית הימים.
תדעים, בסדר גמור. טוב, אנחנו ניסינו להגדיר באמת את ה... שוב, אני אקרא לו יצור, או כפי שאת דייקת יותר, אורגניזם עץ. העצים היו כאן לפנינו, נכון?
נכון.
הרבה לפנינו, לפני גם בעלי החיים. זה לא האורגניזם הראשון, נכון?
לא, אבל... ודאי שלא.
אבל האורגניזם, כמה שהוא קדום, הוא מאוד מתוחכם, ואת אומרת שמהגדולים שיש בפלנטה, נכון, אם לא הגדול.
נכון, נכון. יש עצים שיכולים להגיע לגובה של 100 מטר, כמו סקויה למשל.
100 מטר
כן,
גובה, וואו.
100 מטר גובה, כן. כן, כן.
ואיך הדבר הזה עובד? זאת אומרת, איך תארי לנו מעט את המנגנון? אנחנו יודעים שגוף האדם הוא מכונה מתוחכמת מאוד, אבל גם הם מפתיעים.
אני לא יודעת, עצים כמו צמחים, הם לא כמו בעלי חיים, הם יוצרים לעצמם את המזון, והם עושים פוטוסינתזה.
זאת אומרת, הם כן מצליחים לייצר לעצמם את המזון, נכון?
הם מייצרים לעצמם את המזון?
כן, למי שלא יודע או יודעת, אנחנו לא מייצרים לעצמם את המזון, אלא אנחנו... לוקחים מזון שמישהו אחר מייצר, נכון? אנחנו לא יכולים לייצר באמצעות פוטוסינתזה, מיד נדבר גם על התמעתו, אנחנו לא יכולים לייצר סוכר בגוף שלנו, אנחנו צריכים לעקוץ חנות ממתקים, או חלת דבש וכולי, אבל עצים עושים את זה בעצמם.
נכון, עצים עושים את זה בעצמם, ובתהליך הפוטוסינתזה, כמו שהזכרת, הם לוקחים פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה, ובעזרת אנרגיית אור מקבעים אותו, הופכים אותו לסוכר, ואז משתחרר חמצן, וכמובן נוצר הסוכר.
זאת אומרת, גם מייצרים סוכר, וגם קצת מנקים את האטמוספירה עבורנו.
כן, אפשר לקרוא לזה מנקים.
הופכים את ה-CO2 בסופו של דבר ל-O, לחמצן.
נכון, לחמצן. וזה אחד מהדברים החשובים שעצים עושים למעננו. כלומר, הם מקבעים את הפחמן מהאטמוספירה, ולמעשה מורידים, מצמצמים את הריכוז שלו באוויר. והיום אנחנו כולנו מדברים על ההתחממות הגלובלית שנוצרת בגלל פליטות של פחמן לאטמוספירה, ולמעשה העצים, שהם אחד מהאורגניזמים הגדולים והחשובים על פני כדור הארץ, מאזנים במידה מסוימת, הם לא מצליחים לאור הפליטות הגדולות שאנחנו מייצרים.
שבילדותי סיפרו על זה, או שאמרו, הטענה הייתה שעצים מייצרים את רוב החמצן, ואז מתישהו עברו לזה שעצות מייצרות.
נכון,
ואז התחילו לכרות עצים, כי הם כבר לא מדליקים.
נכון, נכון. אבל עדיין עצים מייצרים אחוז נכבד מהחמצן על פני כדור הארץ, והם אורגניזמים שנמצאים בסיכון, בגלל, בעיקר בגלל הקריטה של יערות הגשם באמזונס.
שוב, מדברים על זה שנים, נכון. זה אומר שאלה יערות שהולכים ונחרטים, הולכים, זאת אומרת, קורטים,
כן.
לא נוטעים עץ חדש במקום?
לא, אי אפשר. למעשה, בוא נעשה אולי קצת סדר, כן. 30%, פחות או יותר 30% מהשטח היבשתי,
כן.
בעולם מכוסה על ידי יערות, בארץ, לשם השוואה, זה רק 8%.
וואו, okay. למה זה? כי מה?
כי אנחנו מדינה יבשה שלא קל לגדל באזור הדרומי של העצים.
אבל היו כאן יערות היו בעבר, כאן, לא?
כן, היו כאן יערות בעבר. אם אנחנו נלך לתקופת התנך, אז אנחנו יודעים שהיו כאן יערות. למשל, הסיפור על אלישה והילדים שצחקו עליו ואמרו לו, עלי קרח, עלי קרח, ואז יצאו דובים מהיער.
משם הביטוי לא דובים ולא יער, נכון?
לא דובים ולא יער, נכון. ולא לא נמשיך לספר את הסיפור הנוראי הזה, מה עשו הדובים, אבל מה שחשוב זה ש...
אסור לו שיימינג, יש לו את מלוא הלגיטימציה לשסות דובים בילדים.
כן, אבל מה שחשוב לענייננו זה שהיו יערות. אוקיי? ובתקופת התנך היערות לא נחשבו למקום כזה נפלא ומופלא, אלא היה היתר לכרות יערות. מה שאין בארץ היום, אתה לא יכול לכרות עץ, אתה צריך לקבל אישור. אז בעבר, מה שהציעו, למשל, כשבני ישראל נכנסו לארץ,
כן.
אז הייתה הצעה שהם יכרתו אלה שהתיישבו באזור שהוא, שיש בו יערות, הייתה הצעה שיכרתו את עצי הסרק, ויוכלו לעשות חקלאות. היער היה מקום של חיות רעות, של כל מיני סיכונים למיניהם.
זאת אומרת, לא תמיד הבינו את המשמעות של היערות, ואולי גם לא הייתה התחממות גלובלית, ודאי בתקופת התרמה.
נכון, נכון, וגם לא היו כל כך הרבה אנשים.
כן.
אז זה לא היה...
אז יער היה מקום של...
מסוכן, כן.
בגדול סט של סרטי אימה כזה.
כן, כמו אמי ותמי.
נכון.
כיפה אדומה.
נכון, האמת שבאמת כשרוצים להקריפ במרכאות או לא ילדים, או להפחיד, אז תמיד מתארים דברים ביער, אבות, או מקום שבו חיות טרף יכולות להסתתר, יש לנו פחות שליטה באמת.
נכון.
אז אולי יש לנו פחד קמאים מיערות, ונכון, זה כמובן לכרות את כולם.
לכרות את כולם, כן.
לא שכנעתי אותך.
לא ממש, לא ממש. אבל בואו נחזור למה היה בארץ ואיזה יערות היו.
בבקשה.
ואני אספר קצת על איך אנחנו יודעים מה היה.
כן, זו שאלה טובה. אם אפשר להסתמך על סיפורים מהתנך כאיזה מקור היסטורי?
אני לא יודעת, אני לא מומחית לתנך, אבל אני כן מבינה קצת בפלינולוגיה. פלינולוגיה זה מחקר שעוסק בגרגרי אבקה. וגרגרי אבקה יש להם תכונה מיוחדת שהם יכולים להישמר בשכבות הגיאולוגיות. ואז לכל מין של עץ,
כן.
או לכל צמח, לכל מין צמח למעשה, יש גרגר אבקה שהוא אופייני לה. ואז ברגע שאנחנו מגיעים לשכבה מסוימת בקרקע, ואנחנו יכולים לבדוק אילו גרגרי אבקה, אנחנו יכולים לדעת מה גדל.
וואו. Okay. ואפשר לדעת גם מתי זה גדם?
כן, כן? אפשר, כן. אפשר לתארך את זה על פי, על פי תקופות.
נו, אז תארי לנו, מה היה כאן באלף שנה האחרונות?
שנייה. ועוד דבר שאנחנו, אנחנו גם יודעים מה היה בארץ, לפי כל מיני חוקרים שהגיעו בעיקר מאמצע, מתחילת המאה ה-18, 19, ביקרו בארץ ותיארו, מה גדל בארץ, מה היה בארץ, למשל טריסטרם, היו גם ציירים שהגיעו לארץ וציירו והשאירו לנו נופים מהמאה הקודמת.
וואו.
ומכל העדויות האלה, מה שהתברר, זה שפחות או יותר הארץ היו בה יערות, אפשר לקרוא לזה אולי חורשים, לפחות אזורים מסוימים בארץ היו מיוערים על ידי אלונים, אלות, היו גם עצי זית, זו פחות או יותר, אלה היערות שהיו ב-10,000 השנים האחרונות, אז, זה לא השתנה הרבה.
אז שוב, אם נעשה סיכום ביניים, אז אפשר כן ללמוד מה היה כאן ברמת היערות, באמצעות האבקה הזו שתיאר.
גרגירי אבקה.
גרגירי אבקה, וגם ציורים ותיעוד, גם סיפורים תנכיים, וגם תיעוד של ציירים למשל.
נכון, ושל נושאים.
מעניין. כן. טוב, אנחנו נעצור כאן, כי אנחנו רוצים לעבור למחקר מסקרן. כשנשים מתאהבות, הן מגיבות להתאהבות ברמה הביולוגית כמו שהן מגיבות לשפעת או למחלות ויראליות אחרות, כך עולה ממחקר שערכו חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה שבלוס אנג'לס. המחקר עצמו התפרסם בעוד שבועיים בכתב העת סייקו-נוירו-אנדוקרינולוג'י. עשיתי הפרדות כאן. על פי המחקר, בתחילת מערכת היחסים המשמעותית עבור נשים, הגוף שלהם החל לייצר אינטרפרון, שהוא חלבון שהגוף מייצר בין היתר כשהוא נלחם בווירוסים. טוב, אנחנו מיד נבדוק למה המחקר עוסק רק בנשים, מה עם גברים כמובן, ואם אהבה היא סוג של וירוס, או לפחות מעוררת תגובה כאילו היא וירוס, לדעתי זו קרקע פוריה לכתיבת שירים רבים. אהבה היא וירוס, נשמע כמו שיר חתונה אולטימטיבי. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור צבי נאור מהמחלקה לביוכימיה באוניברסיטת תל אביב, שלום לך.
בוקר טוב, דודו.
טוב, אנחנו קודם כל נשמח ללמוד מעט על האינטרפרון, ואז לטעות על קנקנו של המחקר הזה, שעוסק בנשים שמתאהבות. מהו אותו אינטרפרון, אותו חלבון?
דודו, אם תרשה לי, אני רוצה לעשות איזו הקדמה קצרה.
בבקשה.
להגיע לאינטרפרון. במשך ה-15 האחרונות הייתה מחלוקת.
רגע, אתה נשמע מקוטע, אני כמעט מתפתה לומר, אנחנו ננסה לשפר את איכות הקו, אבל הצוות הטכני כאן קצת חסר עונים, אז אם תוכל לזוז במקום, ודאי זה יעשה משהו. כן.
טוב, אוקיי. אז אני אחזור.
כן.
במשך שנים האחרונות הייתה מחלוקת בדבר הזיהוי של הורמון האהבה. מצד אחד, חוקרים כמו אלן פישר בארצות הברית, טענו שזה מתמשכת של הורמונים, תחילה חוקרים ואחר כך הורמונים, כולל אוקסיטוצין. מאידך, חוקרים אחרים, ואחת המובילות בהם זה רות פלדמן, שפעלה עוד מאוניברסיטת בר אילן, ועכשיו היא הצטרפה לבינתחומי בהרצליה.
רגע, אנחנו נעצור כאן, כי אנחנו לא מצליחים לצערנו לשמוע, אתה נשמע מאוד מקוטע, אז הנה האורך שלנו רז ינסה להתקשר שוב אליך, אולי גם או לטלפון אחר, כי זה יותר מדי מעניין מכדי שנשמע מילה
אז אני אתן לו טלפון אחר.
מילה לשלוש. אז הנה, הוא מיד ייצור איתך קשר, ואנחנו נחזור לדוקטור ענת מדמוני, שלום לך.
כן, שלום.
שלום לך.
ונמשיך מאיפה שהפסקנו?
תשמעי, אין מילות מזה.
על היערות.
אין מילות מזה. זה מה שטריקי מאוד בלהתארח כאן, כי אנחנו נשתיק אותך כל כמה דקות לטובת מחקר זה או אחר. חלק מהמחקרים משמעותיים, כמו הפיתוח של חיסון לאלצהיימר, שכל העולם נושא עיניו לעבר החיסון הזה שמיד נרחיב עליו, וגם מחקרים משעשעים. כמעט, לא? כמו שנשים מגיבות להתאהבות כפי שהן מגיבות לשפעת, לא מבין מה המשמעות של זה, אנחנו מיד נבין באמצעות פרופסור צבי נאור ששוב יעלה איתנו על הקו. אנחנו עצרנו בנקודה שבה הסתקרנו, האם הוא נמצא איתנו? כן. פרופסור צבי נאור איתנו?
כן, כן.
אם כן, בדולבי סראונד. בבקשה, מההתחלה. שלום לך.
מההתחלה. בסדר, שלום דודו, בוקר טוב לך ולמאזינים.
מצוין.
התחלתי לספר לך שב-15-20 שנים האחרונות הייתה מחלוקת בדבר הזיהוי של הורמון האהבה. כולם חיפשו את הורמון האהבה. מצד אחד היו חוקרים כמו אלן פישר שטענה שזאת שרשרת של אירועים שמתחילה בעלייה במוליכים עצביים ומסתיימת בעלייה של הורמונים כמו אוקסיטוצין. והתיאוריה שלה שלטה הרבה זמן, אבל אחר כך התברר שהתיאוריה הזאת לא נכונה, וחוקרים אחרים, וביניהם רות פלדמן, שפעלה הרבה שנים באוניברסיטת בר אילן, ועכשיו היא בבינתחומי בהרצליה, הם טענו שההורמון העיקרי, הורמון האהבה העיקרי, הוא אוקסיטוצין, ובעזרתו הם יכולים להסביר את מרבית התופעות של האהבה. אבל מה שהיה מעניין כאן בתיאוריה הזו, היה שהם נתנו לאוקסיטוצין את התפקיד של הורמון האהבה, לא רק באהבה הרומנטית שבין זוגות,
כן.
אלא גם באהבת אם תינוק. כלומר, האוקסיטוצין, התפקיד שלו כל כך חשוב באהבה, שהוא משפיע גם על האהבה היסודית הזאת, הראשונית של האם והתינוק שלה, וגם באהבה הרומנטית.
זאת אומרת שזה משהו שמופרש כשאישה מביאה לעולם ילד או ילדה, ואז היא מוצפת בהורמון הזה, והוא בהכרח...
תראה, למעשה האוקסיטוצין הוא טיפה יותר מסובך, כי הוא מתחיל בזה... שברגע שבהתקפצויות של הרחם לקראת הלידה, אוקסיטוצין עולה וגורם להתקפצויות, בזמן העיניקה שהתינוק יונק, עולה רמת האוקסיטוצין גם כדי לעזור לצינוריות החלב להתכווץ, הוא גם עולה, מצד שני הוא עולה גם באורגזמה, ולבסוף אמרו, בסדר, אלה פעילויות פיזיולוגיות שלו בגוף, אבל הוא פועל גם במוח, ושם הוא משרה את האהבה של ה... אם תינוק וגם האהבה הרומנטית. אז עכשיו פחות או יותר בשטח יש די הסכמה שההורמון המרכזי שיכול לשחק את התפקיד של הורמון האהבה זה האוקסיטוצין. עכשיו אנחנו מגיעים, וכאן אתה יכול למדוד אותו, אתה יכול לראות את העלייה שלו בדם, אתה יכול להראות את העלייה שלו בשתן, אתה יכול להראות אפילו את העלייה שלו ברוק. כלומר זה משהו פיזיולוגי.
כן.
העבודה שאתה הזכרת היום על האינטרפרון שונה מהותית. כלומר, כאן מההתחלה החוקרים לא חיפשו הורמון אהבה. הם לא חיפשו את הורמון אהבה, משום שהם גם לא חיפשו את זה לא בדם, לא בשתן ולא ברוק, כמו שהרגע אמרתי. הם הלכו, דבר ראשון הם עבדו רק עם נשים, זאת אומרת שכמובן הם חוזרים עכשיו על העבודה בגברים, אבל הם הלכו רק לנשים, והם מצאו קבוצה גדולה של נשים בשלב של אהבה רומנטית. הם בודדו מהנשים האלה כ-11 סוגים של תאים ממערכת החיסון. ובתוך ה-11 תאים האלה של מערכת החיסון, הם מצאו ביטוי גדול יותר של גנים שקשורים לאינטרפרון 1 אלפא, מאשר בנשים שלא היו באהבה רומנטית. זה בסדר, דודו, אני...
לא, זה בסדר גמור, אני מנסה להבין אם יש קשר סיבתי, אני תמיד חושד במחקרים כאלה שמוצאים אצל, אוקיי, במקרה הזה נשים שנמצאות במערכת יחסים, חלבון ברמה מסוימת, אבל באותה מידה, האם אי אפשר היה להגיד שנשים שהשם שלהן מתחיל באות דלת, יש אצלם, זאת אומרת, אני מנסה להבין, האם זה בהכרח קשר סיבתי או סתם ממצא סטטיסטי מקרי?
לא, אני חושב שזה קשר סיבתי, ואני מיד אסביר. ואני חושב שאתה רמזת לזה בפתיח שלך, רמזת לזה בצורה נכונה. עכשיו, אני חוזר שוב, לקחו 11 תאים, 11 סוגי תאים ממערכת החיסון.
כן.
מצאו אצל נשים... שהן אוהבות באהבה רומנטית, אבל לא אצל נשים אחרות, מצאו עלייה בגנים שאינטרפרון 1 אלפא משפיע עליהן. עכשיו, מתי קורה דבר דומה לזה מבחינה פיזיולוגית? עכשיו, בוא נעזוב רגע את הנשים האלה הרומנטיות, ונגיד, ניקח קבוצה אחרת של גברים. אם קבוצה מסוימת תיכנס לתהליך דלקתי, אם אנחנו נפגוש אנשים עם דלקת, אצל אותם אנשים אנחנו נמצא, אלה עם הדלקת, אנחנו נמצא שיש עלייה בגנים של אינטרפרון 1 אלפא. כלומר, השינוי הביוכימי הזה שהרגע הזכרתי, קשור לתופעת הדלקת. אז עכשיו באים החוקרים, אומרים דבר מאוד מעניין, ולכן המאמר הזה תפס כל כך הרבה תעודה.
כן.
כי מה המשמעות של זה? הם אומרים ככה, הגוף של האישה הוא כל כך מתוחכם, שברגע שהיא נכנסת לאהבה רומנטית, הגוף כבר מצפה למפגש עם גורם זר.
וואו.
והגורם הזר הזה נקלט במערכת החיסונית, כאילו הוא מאיים והוא הולך להיות יעני גורם דלקתי. ואז היא מגיבה והיא אומרת, אוקיי, אני אפעל, אני אפעיל את מערכת החיסון שלי, ואני אפעיל את מערכת ההגנה שלי, שאם יבוא גורם זר וייכנס למערכת הדם שלי, אני אהיה מוגנת. אז לכן היה כאן, לכן העבודה היא כל כך מעניינת, משום שהיא לא מתיימרת לחפש הורמון אהבה, אבל היא נמצא כל כך, כל כך, הייתי אומר אפילו דרמטי, משום שזה מראה שהגוף שלנו כל כך מתוכנן טוב ומתוכנת טוב, שהוא יכול לעשות אנטיסיפציה כזאת של מה הולך לקרות בקרוב, ולהתכונן אליו.
וואו.
כאילו, זה כמו שאתה עומד לנסוע לנומר להודו או למזרח הרחוק, ואתה הולך לקופת חולים ואתה לוקח חיסונים.
אז הגוף כבר מחסן את עצמו בעצם, או מכין את עצמו לקראת.
כן,
וואו.
כן. אתה אומר, אני אלך ואני אקח עכשיו חיסונים, אני אצא להודו ולמזרח, ואם יבוא גורם זר, אם אני אתקל שם בווירוסים, כמו שאמרת בפתיח שלך, הגוף שלי יהיה מחוסן כבר, ולכן זה תפס, לכן המאמר כל כך מעניין וכל כך תפס את העין.
אז אם אני אדייק, האהבה היא יותר דלקת ולא וירוס, נכון?
לא, 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 לא הייתי אומר. אהבה היא פייפייה, מה? בוא נשאיר אותה, בוא ניתן לה את הקרדיט של האהבה היא פייפייה, אבל יש לה, אבל יש לה פנים רבות, והוסיפו לה, במאמר שהבאת, הוסיפו לה עוד פן, מאוד מעניין, אבל היא בטח לא דלקת, היא בטח לא וירוס, האהבה היא פייפייה, אבל היא מתוחכמת יותר ממה שנראה על פניו.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, פרופסור צבי נאור, מהמחלקה לביוכימיה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך.
תודה, דודי. יום טוב.
שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, איתי באולפן דוקטור ענת מדמוני, מומחית ליערות, מרצה לבוטניקה ולצמחים, בחוג לחקלאות במכללת בית ברל. רגע לפני שנדבר על פיתוח של חיסון למחלת האלצהיימר, אנחנו ערב ט"ו בשבט, אנחנו מדברים על עצים, על יערות. הזכרת מעט את המקורות שבאמצעותם, או איך אפשר לימדת אותנו, איך אפשר לדעת מה היה כאן לפני שנים. אני זוכר שבשחר ילדותי למדנו שהעות'מאנים היו כאן, כי הם היו צריכים פחם לרכבות, אז הם הפכו את כל היערות לפחם. לא? זה כאן בישראל.
גם, כן.
אז בואי תארי לנו מה קרה כאן בהיסטוריה היחסית קרובה.
אוקיי, במאה ה-19, 1800, והעות'מאנים שלטו בארץ, והיה צורך גדול בעץ, בגזעים של העצים.
כן.
באזור השרון היה יער נרחב מאוד של אלונים, שכמעט כולו נחרט ונשארו שרידים. העצה שימשה גם להסקה, לעצי הסקה, לפחמים, וגם לאדני רכבות.
למה הכוונה?
אדני רכבת, היו מעץ.
וואו.
אוקיי?
נכון, זה לא היה כמו היום בבטון כזה, זה היה מעץ.
נכון, זה היה מעץ, והיום משתמשים בזה לדברים אחרים, זה עולה הרבה כסף, האדנים האלה. וגם הייתה ראייה מאוד מאוד אינטנסיבית. שלושת הסיבות האלה גרמו להכחדה של חלק גדול מהיערות בארץ.
ושוב, זה לא משהו שמתחדש ברגע שקורטים גמרנו?
כן, זה מתחדש, אבל זה לוקח הרבה מאוד זמן. כאילו, עץ אלון, עד שהוא מגיע לגודל שלו,
כן.
שהיה יכול לקחת יותר מ-100 שנים, 50 שנה, וואו. 100 שנה.
כמה זמן עץ חי?
תלוי איזה עץ. יש עצים שחיים כמו אורן ירושלים, okay. 70-80 שנה. ויש עצים שיכולים לחיות 500 שנה כמו ברוש, עצי זית יכולים לחיות יותר. כן. אבל אתה רוצה
ש... זה היתרון שיש להם על פנינו, הם פשוט לא מסוגלים ללכת.
כן, הם מזדקנים להם לאיתם.
וואו. אוקיי, אז כן, היו כאן יערות, כפי שאמרת, באזור השרון, והטורקים הפכו אותם לאדני רכבת.
כן, השתמשו בהם לכל מיני, כן, לכל מיני שימושים.
מה שמסביר את העובדה שאין כאן 30% של יערות? כפי שאמרת, ממוצע.
אני לא חושבת, לא יודעת אם היו בדיוק 30% יערות, כי אנחנו יחסית מדינה, אנחנו דרומית לאירופה ולאזורים יותר צפוניים, אבל מה שכן מעניין זה שכשהתחילו הבריטים לשלוט בארץ, אז התחיל להתפתח מפעל הייעור. התחילו לטעת עצים.
למה? זאת אומרת, מה גרם להם?
כי יש לעצים הרבה מאוד יתרונות, לא דיברנו על זה. גם התנועה הציונית והקרן הקיימת, שהיא שלוחה שלה, התחילו לטעת עצים ויערות, אבל גם אנשי המנדט הבריטי התחילו לטעת יערות.
מתוך הבנה שיש בכך יתרונות?
כן, שיש לעצים יתרונות מאוד מאוד גדולים. הם רצו לשפר את הנוף של הארץ, צל עצים נותנים, עצה, היו הרבה מטרות לנטיעה של העצים האלה. למשל, יערות שער הגיא, כן, יטעו על ידי המנדט הבריטי. היערות שאנחנו רואים היום שהם שרידים שלהם.
הייתי בטוח שכשמישהו מקבל מנדט על מקום זה, הוא פשוט חולב את המשאבים והורס.
אז הם היו כובש נאור.
כובש נאור.
אפשר לקרוא לזה ככה. או שהם חשבו שהם יישארו כאן, אתה יודע, הרבה מאוד שנים, ואז כדאי להם לשפר את הסיטואציה בארץ.
הרווחנו אנגלית, שתייתי בחמש כל יום, כפי שנהוג.
נימוסים אנגליים.
ודאי, ודאי. טוב, אז דיברנו על הטורקים ועל הבריטים, נכון?
ונעבור לתנועה הציונית.
נעבור, רגע לפני שנעבור לתנועה הציונית, כי ציונות זה משהו שהוא כמעט, מה שנקרא בספרות, מיתונימי לעצים, נכון? יש משהו, יש קשר לא נתיק בין עצים לבין ציונות. הנה, אני כותב לי כאן ומיד נדבר על זה. אנחנו רוצים לדבר על החיסון שפותח למחלת האלצהיימר, בשורה, לדעתי זו הבשורה הכי חשובה שנשמע היום, או שנעסוק בה היום, התקדמות משמעותית. בפיתוח החיסון למחלת האלצהיימר, כך מדווחת חברת United Neuroscience מדבלין, חברת הזנק בת 4 שנים, 96% מהחולים שהשתתפו בניסוי הקליני חוו שיפור בתפקודי המוח שלהם, והפחתה במשקעי החלבון בנוירונים, מיד נבין מהו אותו חלבון, והתופעות לוואי לא משמעותיות. מסתבר שבעשרות השנים האחרונות חברות רבות כן הצליחו לפתח חיסונים למחלה, אבל חלק מהחיסונים גם חיסלו את החולים ופגעו בחולים, התופעות הלוואי היו הרסניות. אז אולי יש כאן פריצת דרך, כתבה מרתקת על כך פורסמה גם בעיתון דה מרקר ובעוד כלי תקשורת. אנחנו רוצים ללמוד מעט על החיסון חדש באמצעות פרופסור יהודית אהרון פרץ, רופאה בכירה במכון לנוירולוגיה קוגניטיבית מבית החולים רמב״ם. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, זה חיסון שבאמת הוא נותן תקווה, זה משהו שנשמע ככה בהתבוננות מהירה בדברים שיש כאן בשורה?
כל חיסון וכל חידוש נותן תקווה.
זה גם נכון.
ובמיוחד במחלה כמו מחלת אלצהיימר. אבל צריכים לזכור שזה חיסון שנוסע עד כה בקבוצה מאוד קטנה של חולים, ו-96% מהחולים עדיין מדובר בחולים ספורים מאוד, בשלב ניסוי מאוד מוקדם. אבל אחת הבשורות של החיסון הזה הוא שאולי הרעיון, הדרך לטפל במחלת אלצהיימר יכולה להיות בעזרת חיסון, ואולי זה עשוי להצליח.
עכשיו, כשמדברים על חיסון, הכוונה היא למשהו שאפשר לקבל תוך כדי המחלה עצמה?
זה בדיוק העניין. התרופות שנוסו עד כה היו מכוונות, פיתחו חיסונים או נוגדנים שהיו אמורות לנקות את המוח מחלבון מסוים אחד, הוא הבטא המילואיד ששוקע במוח. עכשיו, החלבון הזה שוקע במשך הרבה שנים, עשרות שנים טרם התפרצות המחלה. ואחת הסיבות אחת הסיבות בגללן מניחים שהחיסונים עד עכשיו לא היו פעילים, היו שהחיסון ניתן כאשר החולה כבר היה חולה, כאשר הסתמנו כבר הסימנים, התסמינים של הירידה הקוגניטיבית, השינויים בזיכרון והפרעות ההתנהגות. כיוון שאחרי שנים של שקיעת חלבון במוח, ההנחה היא שהחלבון הוא טוקסי, רעי למוח, והוא משבש את תפקוד תאי העצב במוח וגורם לשינויים קוגניטיביים. עכשיו, הרעיון היום הוא שאולי רצוי לחסן או לטפל ולמנוע את משקעי החלבונים במוח. והדבר אומר שיצטרכו לטפל באנשים בשלבים מאוד מאוד מוקדמים של המחלה, או אולי יותר טוב, שנים לפני שמתפרצת המחלה. ופה הבעיה.
כן, כי אף אחד לא יסכים לקחת את הטיפול, לקבל את הטיפול הזה, כשהוא בשלב מאוד פרלימינרי, מוקדם.
לא, אני חושבת שאולי הוא יסכים. הבעיה היא שאנחנו עדיין לא יודעים מדוע מתפרצת מחלת אלצהיימר.
אז רגע, אז אולי באמת נתאר, קודם כל, את דיברת באמת על החלבון, ואני מוכרח להודות שאני תוהה, האם החלבון הזה הוא בהכרח מה שגורם לאלצהיימר, או שהוא תוצר? זאת אומרת, יודעים מה קורה שם מבחינת הקשר הסיבתי?
לא, ממש לא יודעים, וזאת אחת הבעיות העיקריות בעניינים של החיסון. זאת אומרת, אין ספק שבמוחם של חולים שסובלים ממחלת אלצהיימר, ברובם, לא תמיד, שוקע חלבון שקוראים לו בטא אמילואיד, אבל שוקע עוד חלבון שקוראים לו טאו, ולעיתים שוקעים עוד חלבונים אחרים. אבל אין ספק שהחלבון העיקרי או הנפוץ ביותר הוא הבטא אמילואיד. עכשיו, לא ברור מדוע החלבון הזה שוקע. אפשר בחלק קטן מהחולים, במיוחד כאשר המחלה היא גנטית ועוברת בהורשה, כנראה שהחלבון, אחת הסיבות למחלה הוא שקיעת החלבון. אבל ברוב הגדול של החולים, אלה בהם מתפרצת המחלה בגיל מבוגר, לא ברור אם החלבון הוא גורם למחלה או הגורם הוא סמן למחלה, וכנראה שמחלת אלצהיימר בכלל היא מחלה שנגרמת מהרבה סיבות, כי היא עולה בשכיחותה עם הגיל, ועם הגיל התחלואה עולה ויש הרבה סיבות, זאת אומרת, המוח מזדקן, הוא חשוף להרבה פגיעות, ולא ברור ולא בטוח שאם יחסלו או ינקו את הבטא אמילואיד מהמוח של חולי אלצהיימר,
כן,
המחלה תשתפר. ולכן החיסונים שפותחו עד פה וניתנו לאנשים שכבר היו חולים במחלה, בדרך כלל לא עזרו. למעט תופעות הלוואי, אבל הם גם לא עזרו. וההנחה היא שהם לא עזרו כי הם ניתנו לאנשים שמוחם היה כבר חולה מדי, או חולה מאוד. וזאת הסיבה שהחברה הזאת וגם חברות אחרות מנסות לפתח ולשווק תרופות שתנסנה לטפל בשלבים מאוד מאוד מוקדמים לפני שנגרם הנזק המוחי. הבעיה היא שהחיסונים האלה הם כנגד חלבון ספציפי, הבטא אמילואיד, וכאמור יש גם חלבונים אחרים לא תקינים ששוקעים במוח. החלבון הזה לא שוקע במוחם של כל החולים במחלת אלצהיימר, ולכן צריכים לחפש את אלה שבמוחם כן שוקע החלבון.
סליחה שאני כותב אותך, אבל החלבון הזה, כפי שאת אומרת, שוקע, הכוונה היא למין חלבון חדש שנוצר ומבודד, פוגע בתאי העצה וגורם להם לא לתקשר עם החברים שלהם? זאת אומרת, מה החלבון הזה עושה? איך הוא נוצר?
זה לא ברור איך הוא נוצר. החלבון, זה חלבון תקין שנמצא במוחם של כולנו.
כן.
ובגלל שינויים אנזימטיים בחולי אלצהיימר, בחלקם בגלל שהם נושאים יותר מדי עותקים של הגן שמקודד לחלבון, קוראים החלבון בטא אמילואיד נוצר מחלבון קודם, חלבון אף שקוראים לו אמילואיד פרקורסור פרוטאין, ולעיתים כאשר, ובמחלות המשפחתיות הם לעיתים נשאים יותר מדי עותקים של הגן שמקודד לחלבון שגורם בסוף להיווצרות האמילואיד. זאת אפשרות אחת. בחולים המבוגרים לא ברור מדוע מתחיל לשקוע האמילואיד. אפשר שבגלל עקה חמצונית, אפשר שבגלל גורמים טוקסיים, אפשר שבגלל שינויים בחילוף החומרים או שינויים בכלי הדם במוח, או שינויים שמתרחשים עם החיים, עם העלייה בשנים.
כן.
ולא ברור מדוע נוצר החלבון הזה. אבל ברגע שהוא נוצר יחד עם חלבונים אחרים, הוא גורם לשינויים, למין שרשרת, מעגל קסמים שהולך לכיוון לא טוב, שהוא נוצר ואחר כך נוצרים חלבונים לא תקינים אחרים ששוקעים במוח. נוצרת דלקת מסוימת בתאי מוחית, וכתוצאה מכל השינויים האלה מתחילים להתנוון ולהיפגע הנוירונים, התאי העצב במוח, וכתוצאה מכך תפקודה משתבש. ותפקוד משובש של תאי העצב במוח פירושו שינויים קוגניטיביים.
כן. טוב, אנחנו כמובן נעקוב אחרי הדיווחים על החיסון הזה. נשמע שיודעים פחות או יותר מה גורם או מה מתפתח במוחם של אנשים שחולים באלצהיימר, אבל יש כאן עדיין כל מיני מקטעים שאנחנו עוד לא יודעים ממש מה הם עושים, או האם מניעת החלבון, ניקויו וכולי, זה משהו שבאמת עשוי לסייע. מאוד מסקרן, זה תהליך דלקתי וכולי. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב כמובן אחרי פיתוח החיסון. אגב, מה הפער בין חיסון כזה, כשמדווחים על התקדמות משמעותית בפיתוח של חיסון בנקודת זמן כזו, מה זה אומר שתוך כמה שנים חיסון כזה עשוי להיות משהו שאפשר לקבל?
אם החיסון יפעל בחולים שיש להם כבר תסמינים, אז זה עניין של 5, 6, 7 שנים. אבל הבעיה היא שכמו שאמרתי, כנראה שהחיסון יהיה יעיל, במידה ויהיה יעיל, אם יתנו אותו לאנשים שהם לא חולים. זאת אומרת, שאנשים שהם עדיין בריאים. ואז יצטרכו לראות אם בעזרת החיסון ניתן יהיה למנוע התפתחות המחלה בעתיד. בזה מדובר בעשרות שנים. לכן יהיה די מאוד קשה להוכיח שהחיסונים האלה עובדים.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, פרופסור יהודית אהרון פרץ, רופאה בכירה במכון לנוירולוגיה קוגניטיבית מבית החולים רמב״ם. תודה לך.
בוקר טוב.
ואנחנו, תודה רבה, ואנחנו חוזרים לדוקטור ענת מדמוני, מומחית ליערות, מרצה לבוטניקה ולצמחים, בחוג לחקלאות במכללת בית ברל. אנחנו מתקרבים בעוד 5 דקות, נסיים את השעה הראשונה, אבל אנחנו נשארים כאן לעוד שעה. התחלנו לדבר מעט על הקשר בין יערות וייעור לציונות.
כן.
שני נושאים שלא מעלים את הרייטינג, לא ציונות ולא יערות.
למה? למה אתה אומר כזה דבר על יערות? על ציונות אין לי מה להגיד, אבל על יערות?
מזה נפגעת, אני דווקא נפגעתי בשם הציונות, אבל בסדר, אוקיי.
כן, אז זה נכון.
זאת אומרת שיערות זה משהו שהוא, זה העתיד, אחרי תוכנות הריאליטי והשעשונים המטורפים, השלב הבא זה לשים מצלמה ביער, וזה יהיה הפורמט ב... איזה ערוצים יש עכשיו? 12, 13 ו...
ברור, ברור. ודאי. רק לא שמעת על מחבקי העצים, ודאי, על כל ה...
בדרך כלל כשמדברים על מחבקי עצים, הכוונה היא לאנשים שהם במחילה מכבודך קצת וואוות אנשים, שקצת התפלפו, לא? לחבק עץ? הוא עץ מרגיש?
עץ מרגיע.
מרגיע.
לא, עץ מרגיש. עץ מרגיע.
אז זה טוב למחבק, לא למחובק.
כן, כן, יש מחקרים שאומרים ש... ערים שיש בהם הרבה מאוד עצים, כן. רמת האלימות בהם פוחתת.
כן, כן נטיית כן, עצים כן. זה משהו שמפחית אלימות? מעניין, מה כן. הקשר? מה,
הנוף... לא יודעת, לא
בדקתי את זה. לא, מעניין, אולי באמת אבל... הנוף מרגיע
זה, וכו'. זה עושה גם הנוף מרגיע, מעניין. גם הקשר לטבע זה משהו שהוא מאוד מאוד מרגיע.
כן, גם אנחנו
וגם בעצם... וגם הצל, בעיקר במדינה חמה כמו שלנו, זה משהו שהוא...
וואו.
בסיסי,
כן. אז אולי במקום להזיע בפקקים, צריך מיד לטעת ולנטוע עצים בדרכים. זה משהו שמרגיע. אגב, אנחנו דיברנו כאן בתוכנית לפני ממש כמה ימים, על כך ש-90 דקות של הליכה בטבע, זה משהו שהוא שקול לממש חומרים שהם נוגדי דיכאון וחרדה.
נכון, נכון, נכון. מוריד לחץ דם.
כן. אז אין ממש מה לזלזל בכך, כמובן.
בכלל לא.
אוקיי, אז בואי נדבר באמת על הקשר, כן, בין יערות לבין ציונות.
אוקיי, אז הקשר הוא הקשר לאדמה, הקשר לקרקע. והתנועה הציונית כבר מההתחלה, זה היה דבר שהוא מאוד, מאוד חשוב מבחינתה. היערות הראשונים שניטעו, זה היו, יש ויכוח אם זה יער חולדה או יער בן שמן, אבל בכל מקרה מה שניטע זה עצי זית. כי המחשבה הייתה שזה גם יהיה כלכלי, זיתים. למה יער בן שמן נקרא בן שמן? כי היה שם, שתלו שם זיתים.
מי היה מאמין שיש היגיון בשם של היער? וואו, באמת? כן, די.
ורק אחר כך הוקם היישוב בן שמן וכפר הנוער בן שמן. כן, אז שתלו זיתים. כי זה היה נראה שזה עץ שהוא מתאים מאוד למרחב הזה.
מה היתרונות באמת בעץ זית?
עץ זית זה עץ שהוא גדל בר בארץ.
כן.
יש מעט מאוד מקומות, אבל חושבים שהוא גדל בר. הוא עץ שהוא לא זקוק להרבה טיפול, והוא נותן פרי. כן. כאילו יש תמורה, הכלכלה.
לגמרי. אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה, ואני לא רוצה שנמהר כשאנחנו נדבר על הקשר בין ציונות לבין יערות, אז אנחנו נעצור כאן ונמשיך בתחילת השעה הבאה לדבר על הקשר בין יערות לבין ציונות. אז אנחנו נערוך סיכום של כל מה שעסקנו בו בשעה הזו. ראשית עסקנו בפיתוח חיסון למחלת האלצהיימר של חברת United Neuroscience מדבלין. חברת הזנק בת 4 שנים, על פי הניסוי הקליני שנערך שם, 96% מהחולים שהשתתפו בניסוי חוו שיפור בתפקודי המוח והפחתה במשקעי החלבון בנוירונים, תופעות לוואי לא משמעותיות. שוחחנו עם פרופסור יהודית אהרון פרץ, שהסביר לנו שכנראה מחלת האלצהיימר בין היתר אחת מהתופעות שאנחנו רואים זה איזשהו חלבון ששוקע וכנראה שפוגע בתאי העצב. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי כמובן התפתחות החיסון. גם עסקנו במחקר חדש שקובע שכשנשים מתאהבות הן מגיבות להתאהבות ברמה הביולוגית כמו שהן מגיבות לשפעת או למחלות ויראליות, ומייצרות בין היתר אינטרפרון, חלבון שהגוף מייצר כשהוא נלחם בווירוסים, וגם משהו שקשור לתהליך דלקתי. על כך שוחחנו עם פרופסור צבי נאור. ועדכון בקשר לחללית הישראלית בראשית, היא בדרכה לארצות הברית, היא כבר נחתה בארצות הברית. החללית יצאה לדרכה לארצות הברית ביום חמישי, ויש כבר תאריך שיגור, 13 בפברואר, בעוד פחות מחודש, החללית הישראלית הראשונה לירח תשוגר מארצות הברית, אבל היא חללית שלנו. הפרויקט הוא לאומי חינוכי של אנשי עמותת ספייס אל, יחד עם אנשי התעשייה האווירית, וגם חברים בנאסא. אז תודה רבה לכל מי שעמל על המשדר שלנו. אנחנו סיימנו שעה ונשארים כאן לעוד שעה. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטליטי אמירן. על הביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, ותודה מעומק הלב למי שנשארת כאן, דוקטור ענת מדמוני, מומחית ליערות ומרצה לבוטניקה ולצמחים בחוג לחקלאות במכללת בית ברל. אנחנו מיד נרחיב בנושא הקשר בין ציונות לבין יערות, ולמה לא לחבר בין ציונות למדבר. מה את אומרת?
רוצים להפריח את השכונה?
רוצים להפריח את השכונה, יותר סקסי, יותר מדליק. כן.
שלושה שיודעים.
שלום לכם. חוקרים הצליחו לשקם חוט שדרה פגוע באמצעות חוט שדרה שהודפס במדפסת תלת מימד. חוט שדרה מודפס שהושתל, ועצם ההשתלה הצליחה לשקם תאי עצב שנפגעו, לעודד צמיחה של תאי עצב חדשים, ובהתאם היכולות המוטוריות שנפגעו השתקמו במקרה הזה של חולדה. אנחנו מיד נרחיב על המחקר הזה שנערך בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו והמכון להנדסה משפטית. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים מכאן תרבות, שעה שנייה, אני דודו ארז, והיום ערב ט"ו בשבט, ולכן איתי באולפן דוקטור ענת מדמוני, מומחית ליערות, מרצה לבוטניקה ולצמחים בחוג לחקלאות במכללת בית ברל. איתה אנחנו מדברים על עצים, יערות, מיד נרחיב על כל עץ בנפרד, וגם נעסוק בעוד עניינים. מדענים הצליחו לפרוץ למנגנון הפוטוסינתזה, או בעברית הטמעת האור, מנגנון שבאמצעותו צמחים מפיקים סוכר ממים, פחמן דו-חמצני ואור. כן, כך הם ניזונים, הם מייצרים לעצמם, עבור עצמם, את המזון. אז המדענים הצליחו לפרוץ למנגנון שלהם ולגרום לגדילה של פי 40. זאת אומרת, הצמח, אם הוא היה X, הוא יהיה 40X, הגודל שלו. המחקר, אגב, נעשה בצמח הטבק, אז הבשורות הטובות הן ליצרניות הסיגריות, אבל מי יודע, אולי גם בעתיד חיטה, טירס וכו'. אנחנו מיד נרחיב גם בעניין הזה. נזכיר לכם שאנחנו נעסוק אולי גם באוסטרליה. גל חום קיצוני שם כבר שבוע, בסוף השבוע הזה הטמפרטורה הגיעה שם ל-49 מעלות. שריפות רבות פרצו שם, 16 בני אדם הזדקקו לטיפול רפואי, בעלי חיים רבים מתו, כבישים נמסו. אנחנו נעדכן מה קורה שם. האורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטליטי אמירן. על הביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להוריד את היישומון כאן OD. אז אנחנו התחלנו לדבר עם דוקטור ענת מדמוני על הקשר בין ציונות לבין יערות, נכון?
כן.
אז קודם כל נשמע שיר שיחבר אותנו לנושא. זה מתוך סלח שבתי, שם יש סצנה מפורסמת ש... מסבירים לסלח שצריך לטעת ולנטוע עצים עבור תורם, נכון? אמריקאי בדרך כלל. ואז הוא עקר את העצים כי הוא הבין שמחליפים את השלט בכל פעם. אחת הסצנות הנפלאות של אפרים קישון, חיים טופול וכולי, אבל אפרים קישון כתב. זאת אומרת שכבר בסרט הזה אפשר לראות את הקשר בין הציונות והתרומה האמריקאית לציונים כאן באמצעות נטיית עצים. יש קשר כזה.
יש קשר.
כן. כן, אפשר להמשיך, קחי את זה מכאן או שתצטרפי לשיר, מה שבא לך.
אוקיי. אז באמת, כמו שהתחלתי לספר, העצים הראשונים שניטעו, התנועה הציונית ששאבה את ההשראה שלה מאירופה, רצתה להשיב את הנוף שיש בארץ, שהוא יהיה נוף כמו שהוא היה בימי קדם.
זה וואה, תנך, זה משהו משיחי כזה, כן.
כן. ואז התחילו לטעת, ונטעו בהתחלה באמת עצים שהיו אמורים להיות כלכליים, כמו עצי זית.
שוב, כלכלי, כי אפשר להפיק זיתים, שמן וכולי, כן.
נכון, נכון. אבל לאט לאט התברר להם שלמרות שזית יחסית למינים של עצים אחרים, הוא לא דורש הרבה השקעה, עדיין צריך השקעה, חייבים להשקות אותו. חייבים לטפל בו, חייבים לגזום אותו.
הוא לא יכול לגדול ככה לבד? זאת אומרת, לשתות את מי הגשמים וכל זה?
הוא יכול, אבל כדי שהוא יניב פרי בכמות מספקת, וכדי שזה יהיה כלכלי, וכדי שלא אחוז גבוה מהעצים ימותו, אז כן, חייבים לטפל בו. לפחות בשנים הראשונות. והיער הראשון שניתה, או יער בן שמן או יער קולדה, היו יערות שאי אפשר היה, היו מלחמות, קרבות באזורים האלה, ולא תמיד אפשר היה לטפל בעצים, ולאט לאט התברר, התנועה הציונית התחילו לנסות לשתול מינים שונים של עצים.
כן.
ולאט לאט התברר להם שהמין שהוא הכי עמיד באזור שלנו הוא אורן ירושלים. ומשנה לשנה, אחוז הנטיעות של אורן ירושלים הלך ועלה.
אבל מה היתרון באותו אורן? מה? הוא לא מניע?
אורן, דבר ראשון, הוא צומח מהר. תוך, נגיד, 5-10 שנים, אתה כבר יכול לעשות מנגל מתחת לעץ. כן. אז דבר שני, אתה שוטל אותו, ובחלק גדול מהמקרים אתה לא צריך לעשות שום דבר. זאת אומרת, הוא גדל בכמות המשקעים שיורדת כאן בארץ, גם אם יש...
מספיק לו.
כן, מספיק לו, כן. והדבר הנוסף, זה לא אוכלים אותו כל מיני בעלי חיים. זאת אומרת, אם אתה שותל עץ של אורן, איזים או כל מיני בעלי חיים מחרסמים שמסתובבים, לא יאכלו אותו. ואז הסיכוי, אחוז ההצלחה, אחוז ההישרדות של האורנים הוא מאוד מאוד גבוה. אני אגיד שיש אנשים שלא אוהבים את האורן, ויש כאלה שמגדירים אותו בתור מין פולש.
למה?
וואו, שאלה טובה, לא, אני גם לא מבינה את זה.
הוא לא פולש, אנחנו...
הוא מין מקומי. דבר ראשון, האורן ירושלים הוא מין מקומי. יש אתרים בארץ שהמין הזה גדל באופן טבעי. אז זה דבר ראשון. אבל אורן ירושלים יש לו נטייה להפיץ את הזרעים ולהתפשט לכל מיני מקומות. וגם בשנים הראשונות הביאו זרעים ממערב אירופה. והאקוטיפ הזה של מערב אירופה, הזן הזה של מערב אירופה, שונה מהזן המקומי. נהיה כאן ביערות בלגן שלם, ולכן יש כאלה שמגדירים את האורן בתור מין פולש, ולפעמים אפילו רוצים להיפטר ממנו, במיוחד כשהוא נכנס לתוך שמורות טבע.
ששוב, אנחנו הבאנו אותו לכאן כנראה, והוא פשוט מתפשט כי זה מה שהוא עושה. אבל זה לא רע לנו.
כן, יש כאלה שטוענים שזה לא טוב, שזה לא מה שהם רוצים. כי אם אנחנו רוצים שיהיה אזור מסוים צומח, נאמר של...
זה בא על חשבון?
כן, זה בא על חשבון צמחים אחרים. אבל הרבה שנים אני חושבת שכעסו על הקרן הקיימת בגלל האורנים, כי חלק גדול מהנופים בארץ, באמת האורן, דרך אגב, מוזכר פעם אחת בתנך, ורוב הנופים בארץ לא היו, זה לא היה נוף של אורן ירושלים כמו שאנחנו רואים היום. אבל אנחנו מבינים היום שעשו, שלמעשה זה היה מצוין מה שעשו. כיוון שאורן ירושלים הוא עץ שיכול לחיות בתנאים קשים,
כן.
ואז מתחת לו מתחיל לבצבץ יער של אלונים ואלות. וככה האורן שהוא חי 70 שנה, מחליפים אותו לאט לאט אלונים ואלות, שהם אולי הצומח הטבעי באזור שלנו.
וואו. טוב, אנחנו רגע לפני, אנחנו מקבלים שאלות על אקליפטוסים, כי איכשהו מקשרים, כנראה שהחיבור האסוציאטיבי בין התנועה הציונות לבין עצים עובר גם דרך אקליפטוסים וייבוש ביצות, נכון?
נכון.
אז אנחנו
נכון.
מיד נרחיב על זה, אנחנו רוצים לעצור לרגע כדי לדבר על הקרים במערכות ביולוגיות פצחנים. שימו לב, מדענים הצליחו לפרוץ למנגנון הפוטוסינתזה, הטמעת האור. בעברית מנגנון שבעזרתו צמחים הופכים מים ופחמן דו-חמצני לסוכר, שוב, בניגוד לבני אדם או בשונה מבני אדם, צמחים כן מצליחים לייצר בגופם את הסוכר. אנחנו צריכים סוכר חיצוני כדי לאכול אותו. הם פשוט מצליחים לייצר את זה באמצעות אור ופחמן דו-חמצני ומים, ובאמצעות הנדסה גנטית, החוקרים גרמו לצמחים לגדול בקצב גבוה יותר או בקצב רב יותר ולמימדים. גדולים יותר בשיעור של 40%. המחקר עצמו פורסם בכתב העת המדעי סיינס, והבשורה היא שאולי בקרוב נוכל להזין יותר אנשים בעולם באמצעות חיטה וסויה, ואז האנושות באמת תרוויח מזון. המחקר בינתיים נעשה בצמח הטבק, אז בינתיים אנשים יעשנו כנראה פי 40. אני מקווה שלא. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור אהרון קפלן, חוקר במחלקה למדעי הצמח והסביבה באוניברסיטה העברית. שלום לך.
בוקר טוב.
אז אם תוכל לספר לנו, מה זה אומר לפרוץ למנגנון הפוטוסינתזה? מה החוקרים הצליחו לעשות לאותו מנגנון?
מה שהם הצליחו לעשות זה בעצם לבטא גנים ממקורות אחרים בתוך המערכת הפוטוסינתטית, להכניס לתוכה מסלול חדש שמבטל קיומו של מסלול אחר על ידי זה שהם מנעו כניסה של אחד מהתוצרים מהכלורופלס שבו נעשה תהליך הפיקסציה של ה-CO2, הפחמן הדו-חמצני, במקום שהוא יעבור לגופיף אחר, הם עצרו אותו, ועשו, באמצעות האנזימים שהם הכניסו, הם יצרו מסלול מקוצר של התהליך, שאיננו מבזבז את הפחמן הדו-חמצני, שאחרת היה נפלט חזרה בתהליך של קישור של האנזים שעושה את זה לחמצן.
כן. כן, כן, אנחנו מקשיבים, כן.
וכתוצאה מזה גם לא נפלטת אמוניה בתהליך שאיננו רצוי למטרה הזאת.
למה, יש אמוניה נפלטת בתהליך הפוטוסינתזה? אני לא שמעתי על זה. כן,
אז זה צריך ללכת רגע אחורה.
כן.
הבעיה המרכזית של תהליך הפוטוסינתזה מבחינת הייצור של צמחים הוא בעובדה שהאנזים שעושה את זה הוא אחד האנזימים הגרועים על פני כדור הארץ, אם לא הגרוע שבהם. למשל הוא עושה סך הכל סדר גודל של 25 ריאקציות בשנייה, בעוד שיש כאלה שעושים 100,000. ובנוסף, כשהוא קושר את הסובסטרט החמש פחמני שאליו נקשר הפחמן הדו-חמצני, הוא גם יודע לקשור חמצן שם. וזה תלוי בריכוזים היחסיים של חמצן ופחמן דו-חמצני, אבל הוא קושר גם חמצן. כשהוא קושר חמצן, נוצרת מולקולה דו-פחמנית, ובואו נוותר על השמות, והמולקולה הדו-פחמנית הזאת מועברת או עוברת באמצעות נסע לתוך גופיף תת-תאי אחר, שבמהלך המטאבוליזם שלה חזרה אל תוצרי הפחמן, בעצם לחומצה אמינית, אז נפלטת גם ממולקולת אמוניה. והמחזור של הפחמן הדו-חמצני שמשוחרר ושל מולקולת האמוניה, דורש כמויות גדולות של אנרגיה ומקטין את הכמות נטו של קליטה של פחמן דו-חמצני. התהליך הזה קוראים פוטורספירציה, כי זה כאילו תהליך נשימה שנעשה באור, תלוי באור, מסיבות שלא נעמוד עליהן.
אוקיי, אז אם נוכל לחזור באמת, אתה אומר שהתהליך עצמו בטבע הוא לא יעיל, כי האנזים שם הוא פחות אפקטיבי מאשר אנזימים דומים?
לא דומים, כי זהו האנזים האוניברסלי שעושה כמעט את כל ריאקציות הקיבוע הפחמן הדו-חמצני בפוטוסינתזה. הוא שונה באורגניזמים שונים.
אוקיי.
אבל בכולם הוא מאוד מאוד איטי, ובכולם מידת הכישוריות שלו, של פחמן דו-חמצני, היא מאוד לא טובה. רק בתור דוגמה, בצמחים מילאים שאנחנו למשל בטבק שמדובר בו, אז המידת, הוא עושה את מחצית מהירות הריאקציה, הוא יעשה כשריכוז, כמו בריכוז ה-CO2 באוויר. ומאחר וריכוז ה-CO2 באתר שבו נעשה את הריאקציה קטן יותר, בגלל בעיות של חדירות וכולי, אז סך הכל הוא מאוד מאוד לא יעיל. עכשיו, בטבע יש כמה דרכים להתגבר על הבעיה הזאת, שאבולוציונית לא ברור עדיין, יש כמה הצעות, אבל לא ברור מדוע הוא כל כך לא מוצלח.
כן.
ובטבע יש כמה דרכים לרכז פחמן דו-חמצני בקרבת האנזים. למשל, עושות את זה, מה שנקרא לפעמים עצות כחוליות, או ציאנובקטריה, עושות את זה עצות אחרות, ועושים את זה גם צמחים מילאים, כמו למשל צמח תירס. מרבית הצמחים החקלאים שאנחנו משתמשים בהם, כמו למשל הזכרת חיטה וסויה ואורז ואחרים, לא יודעים לעשות את התהליך הזה, ונעשה מאמץ גדול מאוד גם בשיפור של האנזים, עד היום ללא הצלחה,
כן.
וגם בהכנסה של יכולות לרכז פחמן דו-חמצני ליד אל קריבת האנזים. וזה, שם יש כמה הצלחות בהחלט יפות.
וזה משהו שבהכרח מביא לגדילה מואצת יותר?
כן, משום ש כל תהליך שבו אפשר יהיה להעלות את ריכוז הפחמן הדו-חמצני בקרבה של האנזים, אתה יכול למשל בחממה לעשות את זה, או בתת צמיחה לעשות את זה, בכל צמח, אז רואים גידול יותר מואץ של הצמחים.
טוב, אז נשמע שזה לא מאוד רחוק, אנחנו לא רחוקים מהנקודה שבה כן יצליחו לגרום לצמחים, באמצעות ההנדסה הגנטית במקרה הזה, לגדול בצורה הרבה יותר אפקטיבית.
נכון, זה אנחנו לא, שאנחנו לא רחוקים, אנחנו כבר שם בעצם. ויש כמה גישות. הגישה של נקטו החוקרים, אגב קבוצה מעולה, החוקר הראשי שם הוא באמת יוצא מן הכלל טוב, וזה בשונה מקבוצות אחרות שעשו דברים מאוד מאוד דומים, אבל לא לקחו את כל המסלול. זאת אומרת, מה שהפריצת הדרך כאן הוא בגנטיקה סינתטית, נקרא לזה. אתה לוקח את המסלול השלם ממקומות אחרים, מרכיב מסלול אחר, מונע את הכניסה של אחד החומרים לאתר אחר בתוך התא, ובכך אתה מעלה מאוד את היעילות של הפעילות, כן. זה עבודה יפה מאוד. טוב,
ומה עם תיאוריות, אני לא יודע אם קונספירציה או לא, אבל אנשים שמתנגדים לאכול צמחים שמהונדסים גנטית וכולי, כי לטענתם יש בזה משהו לא טבעי וכולי, מה אפשר לענות לאנשים כאלה?
שישארו בימי הביניים.
טוב, סתמת את הפה יפה.
בצורה מאוד פשוטה.
לא, זה פשוט. ודאי ש... אוקיי, בבקשה.
תן לי רגע רבע משפט על זה. אנחנו, בכל דבר שאנחנו אוכלים, אנחנו אוכלים DNA. DNA במהלך האבולוציה ובתהליכים שמתקיימים כל הזמן, מבוססת האבולוציה על מוטציות ב-DNA ועל מעבר של DNA מאורגניזמים לאורגניזמים אחרים. בצמחים שאנחנו אוכלים, בעצות שאנחנו אוכלים, יש DNA מחיידקים. עכשיו, אי אפשר לומר שאנחנו יודעים כבר את הכל בכל הדברים, אבל לא ניתן לקדם את החקלאות ואת הזנת בני אדם על ידי איזשהו אמונות וגישות של אנשים שההבנה שלהם בתחום היא פחות ממוגבלת. יש מצחיק, יש בעיתון שנקרא Nature Human Behavior, רק לאחרונה מאמר על זה שכמה טיפשים האנשים שלא מבין, שמתבטאים ברהיטות, אבל מבינים מעט מאוד. אבל אני אתן לך רק דוגמה אחת קטנה.
בבקשה.
אנחנו משתמשים בחומרים לריסוס נגד חיידקים ונגד פטריות בכמויות ענקיות של חומרי ריסוס. הנדסה גנטית, למשל בקוטנה, מאפשרת להכניס טוקסין לתוך הקוטנה שמתמודד עם אחד החרקים שמזיק לה ביותר, ולמנוע שימוש בכמויות של רעלים.
זאת אומרת שזה לא רק לא מזיק, אלא גם הרבה פחות מזיק מריסוסים וכו'.
ללא ספק.
כן.
זאת אומרת, לשם אנחנו הולכים. עכשיו, וואו. יש פה, האמריקאים הבינו את זה מזמן, האירופאים עדיין מגפפים בין זה לזה, וקצת מתקדמים ופותרים ונחלצים מה הטעות הגרנדיוזית הזאת, ואני מניח שגם אנחנו נלך כמו בדברים אחרים אחרי האמריקאים. צריך להיות זהירים, צריך להבין מה שעושים, צריך לנקוט באמצעי הזהירות וכולי וכדומה, אבל לא צריך להשתמש באמונות שזה לא כדרך הטבע. אנחנו, כשאנחנו מגדלים שדות חקלאים בשטחים גדולים, זה לא דרך הטבע. צמחי טירס בשטחים גדולים, או צמחי או חיטה בשטחים גדולים, זה לא בטבע.
כן.
אז בואו נשים את הדברים בפרופורציה, וננסה להכיל בני אדם במקום להשאיר אותם בבערותם.
אני רוצה להודות לך על הדברים האלה, פרופסור אהרון קפלן, חוקר במחלקה למדעי הצמח והסביבה באוניברסיטה העברית. תודה לך.
בוקר טוב ותודה.
להתראות? טוב,
שלום,
הנה
שלום.
קיבלנו תשובה חד משמעית בעניין הזה. אנחנו חוזרים לדוקטור ענת מדמוני, אנחנו ערב ט"ו בשבט, מדברים על שלל עצים, והנה השאלות העיקריות סביב הקשר בין ציונות לבין עצים, עוסקות בעץ האקליפטוס, היה אמור לייבש ביצות. זו קונספירציה או ש...
לא הצליח.
לא, אה?
לא, ממש לא. אבל אקליפטוס, אני אספר עליו קצת, המקור שלו הוא באוסטרליה. הוא לא עץ מקומי, הוא לא גודל בארץ בר.
כן.
יש באוסטרליה יותר מ-700 מינים של אקליפטוסים. והאקליפטוס הגיע לארץ בשנת 1880 ומשהו. זרעים של אקליפטוס המקור קיבל קארל נטר, שהיה מנהל מקווה ישראל. ובמקווה ישראל אפשר לראות את החורשה הראשונה.
די, וואו.
של האקליפטוסים, הצאצאים שלהם אולי, שנטועה שם.
אז למה חשבו שהעץ הספציפי הזה ייבש ביצות?
ייבש את הביצות, כי הוא יכול לשרוד בתנאים מאוד וריאביליים. זאת אומרת, מצד אחד, האקליפטוסים יכולים לחיות במדבר,
כן.
אוקיי? במעט מאוד מים, ומצד שני, הם גם שורדים יפה באזורים שיש ביצות. אז כנראה זאת הייתה הסיבה שחשבו שהם יכולים לייבש את הביצות. ובכל מקרה, זאת הייתה, התבדו לחלוטין.
כן? למה? כן.
למשל, יער חדרה, שנטעו אותו אנשי הברון, נטעו אותו באזור שהייתה שם ביצה. הוא לא ייבש את הביצות. הוא לא ייבש את הביצה. כדי לייבש את הביצה, היו צריכים לנקז את המים. דרך אגב, הביצה לא הייתה הדבר הנורא, מה שהיה נורא זה היה המלאריה, שהייתה קשורה להתפתחות של היתוש בביצות.
זהו, היתושים היו שם בביצות, כן.
נכון, אבל האקליפטוסים לא ייבשו, לא הצליחו לייבש את הביצות. והיה צריך לנקז, כן, היה צריך לנקז את הביצות כדי לחסל אותם. בכל מקרה, יש, אתה יודע, האם לייבש את הביצות זה היה טוב? האם ייבוש החולה היה טוב? זה היה בסדר? מבחינה אקולוגית לא. כנראה שלא.
זאת אומרת, ייבוש הביצות היה מעשה שהוא לא אקולוגי, אם כן, החלוצים חתרו תחת כדור הארץ והיו אויבים מסוכנים.
לא, הם עשו מה שהם הבינו ומה שהם מצאו לנכון. גם העצים ששתלו, אז אלה היו עצים שהם חשבו שזה מה שמתאים. כלומר, זה היה שאלה של ניסוי ותהייה. אם היו יודעים אז מה שאנחנו יודעים היום, מניחה שהדברים היו נראים אחרת.
אבל הנה חילצנו כותרת מהדברים שלך. את אומרת, ונעביר את זה לחדשות, שהחלוצים פגעו בכדור הארץ והרסו את המרקם האקולוגית.
החטא הגדול היה ייבוש החולה, כמובן, שזה לא החלוץ, זה כבר מדינת ישראל בתחילת שנות ה-50. זה האתוס של הציון, אבל זה לא קשור, זה לא...
לא, מסקרן מאוד, אבל יש שם היום משהו, לא? מה יש בחולה?
בחולה יש שם שמורת טבע, שמי שמטפלת בה זה רט"ג, ויש שם את אגמון החולה, שזה אגם מלאכותי, שמי שאחראי עליו זה הקרן הקיימת. אבל אחרי שהם ייבשו, אז בלחץ הקהל וכולי, הבינו שזה היה מעשה שפגע בהרבה מאוד מינים של חי וצומח, ואז, כן. אחרי שייבשנו, אז החזרנו את הביצה.
אז ייבשנו ביצות והקמנו ביצה מלאכותית.
נכון.
במקום, אוקיי.
נכון.
טוב, אנחנו נעצור כאן ברשותך ונעבור למחקר שעוסק בשיקום חוט שדרה פגוע. חוקרים מתברר, כך צריך לומר, הצליחו לשקם חוט שדרה פגוע באמצעות חוט שדרה מלאכותי, שהודפס במדפסת תלת מימד כמובן, הושתל, והצליח לגרום לשיקום תאי עצב שנפגעו, ובהתאם גם יכולת מוטורית שנפגעה במקרה הזה של חולדה. מי שעמד על המחקר הם חוקרים מבית הספר לרפואה של אוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו והמכון להנדסה רפואית. החולדה הראתה שיפור ביכולות המוטוריות. הדברים פורסמו בכתב העת Nature Medicine, ואנחנו רוצים לדבר עם דוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה, על המחקר הזה. שלום לך.
היי דודו, מה נשמע?
בסדר, אני מנסה להבין, הצליחו להדפיס חוט שדרה מלאכותי עם תאי עצב שגרמו לעודדו צמיחה מחדש של תאי עצב? מה בדיוק קרה שם?
כן, אז מה שהם בעצם עשו, הם הדפיסו בתלת מימד כמו מין תותבת של חוט שדרה שמתאימה במבנה שלה לאזור שנפגע. זאת אומרת, זה לא היה חוט שדרה שלם, אלא זה היה בדיוק המקטע שהם פגעו בו בחולדות. והחידוש שלהם היה שבתוך התותבת הזאת הם בעצם השתילו תאי גזע נוירונליים, זאת אומרת, תאי גזע שכבר התחילו להתמיין לכיוון נוירונים, ואותם תאי גזע בתוך התותבת הזאת הצליחו להתחלק ולשרוד, והם בעצם אפשרו לגשר על הפגיעה, כי בעצם ברגע שיש לך פגיעה, יש לך ניתוק בין הנוירונים שיושבים מעל אזור הפגיעה לנוירונים שיושבים מתחת לאזור הפגיעה, והם הצליחו בעצם, על ידי זה שהם הכניסו את התותבת עם התאים, הם הצליחו לגשר על, על הפער הזה ולשקם שם את התפקוד. זה מחקר מדהים, ממש.
וואו, וזה כן. משהו, אני מבין שכאן משקמים חולדות עכשיו, כאן במרכז הארץ אנחנו מנסים להילחם בחולדות, האם אין איזשהו ניגוד אינטרסים פה?
אז אנחנו מקווים שהחולדות יפצו אותנו על כל הנזקים שהם עשו לנו, ויעזרו לנו לפתח טיפולים לבני אדם. הם כבר מדברים, דרך אגב, במאמר על זה שזה כבר, יכול להיות שתוך זמן קצר זה כבר יעבור לרמה של ניסויים קליניים בבני אדם.
זאת אומרת, זה לגמרי משהו ש... טוב, אנחנו מכירים אנשים שנפגעו, שחוט השדרה שלהם נפגע, הם בדרך כלל משותקים וכו', וזה משהו שלגמרי יכול לגשר על פער, כפי שאת אומרת, מעין גשר של תאי עצב, ושוב יכול להשיב את היכולות המוטוריות של האדם,
נכון,
אנחנו מקווים.
זאת, נכון להיום, פגיעות חוט שדרה חמורות הן פגיעות שאי אפשר לשקם. אנחנו יודעים שאנשים, מרגע שהם נכנסים לכיסא גלגלים, ברוב המקרים הם לא יצליחו ללכת שוב.
כן.
והדבר הזה, בהנחה שיצליחו להעביר אותו באמת לבני אדם, זה יהיה לדעתי אחת מפריצות הדרך הרפואיות הגדולות ביותר של
עכשיו...
של העשור, אם לא של המאה.
טוב, זה נשמע מדהים. אנחנו רוצים אולי ללמוד באמצעותך על תאי עצב שנמצאים בחוט השדרה. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים מדברים על תאי עצב שנמצאים במוח, הרבה פעמים נוירונים וכו'. מה קורה בחוט השדרה? זאת אומרת...
גם בחוט השדרה יושבים נוירונים שבמידה רבה הם עובדים בדיוק כמו נוירונים בתוך המוח, כי חוט השדרה הוא בעצם חלק ממערכת העצבים המרכזית, כמו המוח. ואנחנו יודעים, דרך אגב, שהנוירונים שיושבים בתוך חוט השדרה, יש להם יכולות שיקום. זאת אומרת, אם אתה פוגע בנוירון בחוט השדרה, הוא כן מנסה לצמוח מחדש, אבל יש כל מיני תהליכים פנימיים שמפריעים לו לעשות את זה. ועל הבעיה הזאת הם הצליחו להתגבר במחקר הזה. למשל, אחת הבעיות היא שהנוירון יש לו מבנה שנקרא אקסון, שזה מין שלוחה ארוכה שדרכה הוא שולח סיגנלים חשמליים. ואנחנו יודעים שבחוט השדרה אקסונים יכולים להשתקם מפגיעה, אבל הם לא יודעים לאן הם צריכים לצמוח בחזרה. ואז שהם מתחילים לצמוח, הם צומחים לכל הכיוונים, והם לא צריכים להתחבר כמו שצריך לאיפה שהם היו בהתחלה. ויש שם הרבה תהליכים אקטיביים שמונים מהדבר הזה להתרחש. ובזכות התותבת הזאת, היא בעצם מצליחה לכוון את האקסונים בחזרה לאן שהם אמורים להיות, ובגלל זה כנראה מצליח.
וואו, נשמע מדהים.
כן. כן, זה לא במקרה זה התפרסם ב-Nature Medicine, שזה אחד הז'ורנלים החשובים ביותר בקהילה המדעית.
וואו, טוב, אנחנו נספק בדברים האלה. תודה רבה לדוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה. תודה רבה לך.
בשמחה.
ואנחנו חוזרים לדבר עם דוקטור ענת מדמוני, ערב ט"ו בשבט על שלל עצים, אז דיברנו מעט על אקליפטוסים, ודיברנו על הכשל הגדול של החלוצים, או לפחות הניסיון שלנו לייבש ביצות באמצעות אקליפטוסים, מה שלא צלח.
כן, אבל אני חייבת להגיד כאן שהם עשו כמו שהם הבינו בתקופה ההיא.
מדובר באויב, החלוצים היו אויב רב עוצמה. צריך לגרש אותם מכאן בחזרה. לא, סתם, אוקיי.
אוקיי.
לא, הם לא... ברור שאף אחד לא פעל מרוע לב וכולי.
לא, כי הרבה פעמים אומרים למה עשו ככה ולא אחרת.
כן, גם אנחנו אומרים את זה על החיים שלנו, לא למה...
אני רוצה להגיד שמחקר יערני זה למעשה, כשהתחילו בארץ את הנטיעות, אז נאמר עץ אורן חי 70 שנה. אז לא ידעו איך הדברים יתגלגלו, לא הכירו, זה לא משהו שאתה יכול ללמוד ממדינה אחרת, כי התנאים כאן שונים לגמרי. אז לקח זמן עד שהצליחו לאקלם כאן עצים, ולראות איזה עצים יכולים לחיות כאן, ולשרוד כאן, ולהצליח, ואיך לגדל אותם. אז זה לא היה דבר פשוט בכלל, ולא דבר מובן מאליו.
וואו. טוב, בואי נדבר ברשותך על ברושים. אנחנו עוברים עץ-עץ.
אוי, אני אוהבת ברושים.
למה? מה את אוהבת כל כך בברוש?
דבר ראשון זה עץ יפה, ועבדתי במחקר...
אבל בניגוד לאקליפטוס שהוא מכוער, הוא מזכיר לנו כל מיני פינות נידחות של סביבה מתקבצים אנשי תנועות נוער.
לא, אבל הברוש, אני מאוד אוהבת ברושים, כי עשיתי מחקר על ברושים במשך כמה וכמה שנים.
נו, אז מה גילית?
עם האיחוד האירופי. עשינו, זה היה מחקר מרתק, כיוון שזאת הייתה קבוצה שעבדה ביחד כבר 40 שנה, ואני הצטרפתי אליהם באיזשהו שלב.
כן.
והמרכז שלו היה בתוסקנה, ותוסקנה, אתה מכיר את הנוף של תוסקנה?
מי לא מכיר את הנוף של תוסקנה? אבל מגוגל תמונות.
אוקיי,
לא הייתי שם.
לא היית שם. אז זה נוף חקלאי.
אני אוהב תוסקנה, אבל טס לרומא. במקרה טוב. אוקיי.
זה נוף חקלאי של עצי זית וגפן, ויש שם ברושים, הרבה ברושים. זה אחד מסימני ההיכר של תוסקנה. ובגלל ההתחממות הגלובלית, התחילו הברושים למות שם. והם חששו מאוד מאיבוד התיירות, התיירים באים להם, לראות את הנוף המיוחד של האזור הזה. ואז התחילה קמה קבוצת המחקר הזאת.
עצימים כל כך רגישים, כן? הטמפרטורה מעט עולה והם מתים?
כן, 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 yeah, כן. פחות מים, טמפרטורה עולה. כן. ואז התגבשה הקבוצה הזאת, שלמעשה עשתה סלקציה של ברושים שהם עמידים יותר ליובש.
וואו.
וישראל, מדינה מאוד יובשנית.
אז מה, אנחנו נתנו להם את העצים?
לא, אבל הם הצטרפנו למחקר באיזשהו שלב, וזאת הסיבה שאני מאוד אוהבת את הברוש, כי אני חושבת...
רגע, כן נמצאו זנים או סוגים זנים, של עצים שעמידים
כן,
יותר?
כן, יש זנים כן? של, יש אקוטיפים של ברושים שהם עמידים יותר ליובש. מחקר בעצים לוקח עשרות שנים, אז אתה יודע, זה אף פעם לא נגמר.
כן.
אבל כן, ויש עוד פטריות שתוקפות את הברוש, סרידיום ודיפלודיה, שגם נגדם היה צריך למצוא איזשהו פתרון. אקוטיפים שהם עמידים לפטריות האלה.
בכלל אנחנו בשנים האחרונות שומעים על עצים שנפגעים יותר ויותר מכנימות, פטריות וכולי. זה משהו שמאז ומעולם היה? או שהיצורים האלה מרימים ראש כי העצים מוחלשים?
לא. הסיבה כנראה העיקרית לזה זה שיש תנועה, זאת אומרת, אנשים עוברים, סחורות עוברות, ואז בקלות עוברים מזיקים ממקום אחד למקום אחר.
כפר גלובלי, אינטרנט, אבל אנחנו מעבירים גם מזיקים.
כן, הרבה מאוד מעניין. מזיקים. כן. אז זהו, אז...
כמה
אז...
זמן ברוש חי?
ברוש יכול לחיות 500 שנה. ראיתי ברושים ותיקים מאוד. המראה נפלא, הצורה שלהם מדהימה. יש להם עצה מאוד טובה שעושים ממנה הרבה דברים. למעשה יש שני אקוטיפים עיקריים של ברוש. אקוטיפ זה כמו זן, כאילו זה ככה
לא
אומרים.
לא רציתי לשאול, אולי זה משהו שהוא common knowledge, מה זה אקוטיפ?
כן, אקוטיפ זן. זה זן. Okay. כן, אבל ככה מדברים ביערנית.
כן.
אז יש שני אקוטיפים של, שני זנים של ברוש.
כן.
אחד שהוא מאורך, כאילו גבוה, צומח לגובה, ואחד שהוא הוריזונטלי, כלומר, הענפים שלו חוסים לצדדים.
זה אני פחות מכיר, כשאני חושב על ברוש, אני מיד חושב על משהו
ניצב כזה. אתה חושב על ברוש של בית קברות, נכון. או על ברוש של שוברי רוח.
כן.
כי משתמשים בהם, פעם היו משתמשים, נוטעים המון ברושים בתור שוברי רוח לפרדסים.
וואו.
כן.
אוקיי, את אומרת שגם יש ברוש שהוא אופקי?
כן, שהוא ברוש אופקי, שהענפים שלו אופקיים ולא... כן. אז ברוש זה עץ נפלא, הוא מהווה מעצור נגד רוחות. הוא, דרך אגב, באיטליה ובעוד מדינות באזור אגן הים התיכון, שותלים בושים כנגד שריפות, כי הוא פחות דליק, ואז שותלים אותם מאוד מאוד צפוף אחד ליד השני. כן, בתור מחסום נגד שריפה. אבל יש לו גם חסרונות, כי האבקה שלו למשל היא אלרגנית, האבקה של הברוש. בארץ...
כן, לא, כולם סוג של אלרגים לאבקה
הזו? לא, אנשים ספציפיים, כן, כמו שיש אנשים
ש... הזריקו את החומר הזה שלהם.
למה אתה אומר? יש אנשים, טוב.
נו, מה לעשות?
נגיד, כן.
שיפתחו מוטציה נגד.
כן. אז הברוש הוא עץ מקסים ויפה. כמעט כל הברושים בארץ שנטועים, שגדלים בארץ, שאנחנו רואים בארץ, הם ברושים נטועים. כלומר, הברוש היה כנראה עץ טבעי בארץ, גדל בר, אבל היום הוא כבר לא. הוא גדל בר מסביב לאגן הים התיכון. יש עליו אגדה יפה.
שמה? נו, סקרן. כן, אין לנו המון זמן, אנחנו נשמע שיר, הוא פרופסור משה זורמן כבר איתנו, אבל ספרי לנו, כן.
אז האגדה מהמיתולוגיה היוונית, מספרת על איזשהו אייל קדוש. אני אקצר את האגדה.
בסוף הוא מת. רגע, מיד די.ג'י
נכון,
מקלר...
נכון, בסוף הוא
לא,
מת.
לא, אני סתם, אני צורק. אבל רגע, די.ג'י מקלר ימצא לנו אנדר של סיפורי עמים, מוסיקה של סיפורים, ואז נספר. אבל רגע, אז מה האגדה? בואי, ספרי לנו.
אז האגדה מדברת על איזשהו אייל קדוש שחי בימי קדם.
כן.
והקרניים שלו היו מוזהבות, והיה לו קולר עם אבנים יקרות, והיה לזה לא פחד מאנשים. וכל האנשים מאוד אהבו אותו, והכניסו אותו לבתים שלהם, ולטפו אותו, ונתנו לו אוכל. והכי הכי אהב את האייל הזה, זה היה אלם, שקראו לו קופרסוס. וקופרסוס בלטינית זה ברוש. והאלם הזה הוא היה אהובו של אפולו, שהוא היה אל האהבה. והוא היה לוקח אותו לאחו ולמעיינות, לשתות מים טהורים, והוא רחב על הגב שלו. ואיזה יום אחד האלם הזה יצא לצייד. זה היה צערי היום, הייתה שמש חזקה מאוד, הוא חשב שהוא ראה איזשהו משהו,
כן.
אבל הוא ירה חץ, ואז הסתבר שהוא פגע באייל שהוא כל כך אוהב. והוא התחנן לאפולו, הוא הצטער מאוד, הוא התחיל להזיל דמעות, והוא התחנן לאפולו ואמר לו, בוא תעשה משהו, תעזור לי. ואפולו נאתר, ואז כשקופרסוס האלם בכה, הגוף שלו הפך להיות ירוק, והשיער שלו התקרזל, והוא הפך להיות לעץ ברוש, שהצורה שלו היא כמו דמעה. וזאת הסיבה שאנחנו שותלים ברושים באתרי זיכרון, בבתי קברות.
וואו, הצלחת להדליק ולדכא בו זמנית.
People told themselves their past with stories, explained their present with stories, foretold the future with stories. The best place by the fire was kept for the story.
זו הייתה החובה שלנו למאזינים ולמאזינות, זה הפתיח של הסדרה המיתולוגית סיפורי עמים. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה במרכז העיניו, שלום לך.
שלום דודו, בוקר טוב.
טוב, הפעם תצטרך להתמודד עם השאלה של נירן מור מבאר שבע. מיד נשלוף את השאלה, הנה. כיצד נופי היערות עוררו את ההשראה של מלחיני המוזיקה?
בהחלט שעוררו, אבל קודם כל, האם אתה מחזיק שתיל בידך ברגע זה?
לא, אבל הבאתי פירות יבשים מהבית, אני מוכרח לומר, באדיבות משפחת ברדנוב שנתנה לי את זה אתמול, ואני מעביר את זה לתאגיד. זה לא שוחד, זה תאכלו, פשוט זה מלא סוכר, אז אני לא אוכל.
אנחנו לא נשאיר ביחד את כך הולכים השוטלים וכל שירי ט"ו בשבט שאותם שרנו בגן, כי הכנתי לך כבר מחרוזת.
אוקיי.
אבל בוא נעבור נראה, היערות הרי מצד אחד הם פסטורליה ויופי ושקט ושלווה, אבל מצד שני גם הם משכן של סודות אפלים.
כן, נכון.
חיות טרף, מקום משכן לפיות, מחשפות. וכל זה איכשהו נכנס לתוך העולם של המלחינים שניסו לכתוב בהשראת יערות וחורשות כמו שאנחנו רגילים לראות בארץ. אבל אם אנחנו נתחיל בגדול, בוא נלך לראות מה כותבים אנשים על היערות הגדולים של אירופה. לדוגמה, יוהאן שטראוס, מלחין הוואלסים הגדול, הוא כותב את הוואלסים הסלוניים של וינה במאה ה-19, אבל הוא גם מנסה להפגיש בוואלסים שלו את הטבע, ויש לו וואלס אחד מאוד מפורסם שנקרא סיפורים מיערות וינה, שבתוך המגינה של הוואלס מסתצר גם ציוט הציפורים שאתה שומע בתוך היער, ושאתה שומע את ה... זה בעצם ציפ-ציף, ציפ-ציף, ציפ-ציף. אז אתה מסתחרר בוואלס, אבל בעצם שומע את צפצוף הציפורים, סיפורים מיערות וינה, אחד הוואלסים המפורסמים של יוהאן שטראוס. הציפורים בבקשה, אבל ציפורים וינאיות, מאוד אלגנטיות.
הכל גם נשמע אלגנטי בוואלס. הצו הזה הופך הכל לאלגנטי יותר.
כן. סופר אלגנטי. אבל זה הוינאים, זה הגדולה של הוינאים. זה הולך ביחד עם קרמשנית ועם איזה קפה טוב. אבל אתם דיברתם לפני זה על הנוף של טוסקנה.
נכון.
אני רוצה להביא אתכם לאיטליה גם כן. ולא רק בתוסקנה יש נוף יפה, מסתבר שגם מסביב לעיר רום, העיר הבירה, יש חורשות של אורנים מאוד מאוד יפות, ואחד היצירות המפורסמות של מלחין איטלקי מהמאה ה-20 נקראת אורני רומא. הוא מגייס את כל תזמורת הסימפונית וכותב פואמה סימפונית שמחקה את הצלילים והנופים של היערות שמסביב לרומא. היצירה נקראת אורני רומא, והתזמורת הסימפונית מתגלה בכל יופייה, כשהן בניסיון לתאר את היופי של האורנים.
נשמע כמו מוסיקה מסרט.
זה מוזיקה מאוד צבעונית, והפכה להיות מוזיקה שכל תזמורת אוהבת לנגן, כיוון שכל תפארת כלי התזמורת, כלי הנשיפה מעץ, ממתכת, הכל מבהיק, כמו באמת הנוף הזה של היערות מסביב לרומא.
זה באמת לדעתי נותן השראה, או נתן השראה להרבה מאוד מלחיני סרטים, זה נשמע לגמרי כזה. אוקיי, בבקשה.
נכון, אבל עד עכשיו היינו ביער, כמו שאמרנו, כמקום של פסטורלי ויופי. ואני מזכיר לך שהיער הוא גם מקום ההתרחשות של רוב אגדות הילדים. כיפה אדומה יוצאת ליער לפגוש את סבתא החולה. אמי ותמי צועים ביער ופוגשים במחשפה. רפונזל מסתתרת במגדל בלב יער, ושלגיה בשבעת הגמדים מסתתרים ביער. בקיצור, יער זה המקום של כל הסודות האפלים. וזה מביא אותנו לאחד, למיוזיקל שאני אולי אוהב יותר מכל שאר המיוזיקלים, מיוזיקל של המלחין סטיבן זונדהיים, שנקרא Into the Woods, אל תוך היער. מיוזיקל שעלה בשנות ה-80 של המאה הקודמת, ולפני כמה שנים יצא בגרסת סרט, יחד עם מריל סטריפ וכולי. הנסיך אבל פה... קוראים דברים מאוד משונים במיוזיקל הזה. מצד אחד מספרים את כל האגדות הילדים, מצד שני מראים איך המפגש עם המציאות הורס את כל האגדות. הנסיך של סינדרלה כמובן נוטש אותה ומחפש אהבה חדשה. והענקית רודפת אחרי ג'ק ואפונת הפלא ונסה להרוג אותו. בקיצור, החיים הם לא אגדת ילדים, ומוסר ההשכל, אבל תמשיכו לספר סיפורים לילדים שלכם ותאהבו אותם על אף הכל, כי הם העתיד שלנו. אז אנחנו נשמע עכשיו את הפתיח של המיוזיקל הזה, כל הגיבורים של הגדות וילדים מתכנסים ביחד ושרים את הממנון Into the Woods. בואו נלך לתוך היער לפגוש את העולם של הגדות הילדים.
It's time to go, it may be all in vain, I know. Into the woods, but even so, I have to take the journey.
Into the woods, the path is straight, you know it well.
But who can tell?
Into the woods to lift the spell. Into the woods to visit mother.
Into the woods to sell the cow.
To get the money. To go to the festival.
Into the woods to grandmother's house. Into the woods to grandmother's house.
The way is clear, the light is good. I have no fear, nor no one should. The woods are just trees, the trees are just wood. No need to be afraid there.
There's something in the glade there.
באמת היער הוא מקום מפחיד, באמת. אולי באמת צריך לכרות את כל היער. טוב, אין מה לעשות.
Into the woods to see the king,
to sell the cow,
to make the potion,
to see, to sell, to get, to bring, to make, to lift.
אבל זה מין מחזמר מודע כזה לעצמו, נכון?
מאוד מודע לעצמו, ומחולק לשני חלקים מאוד מאוד משמעותיים של האגדה מצד אחד, והמפגש עם המציאות מהצד השני, שהורסת כמובן כל אגדת ילדים, והם לא חיים באושר ואושר עד עצם היום הזה. כנראה שהם קנו דירת שלושה חדרים בבת ים, וחיים בצניעות כלשהי, הנסיך והנסיכה.
כמובן, זה היה נכון לתקופה שבה אפשר היה לקנות דירה בבת ים.
נכון. אבל אם נחזור לארץ ישראל היפה והטובה, נכתבו כמה שירים מופלאים על ה... על הנושא של עצים, ואחד מהם הוא השיר האניגמטי של חנוך לוין, העץ הוא גבוה, העץ הוא ירוק, שמתחיל בתוך איזה מיני הצהרות כאלה מאוד מאוד לא מחייבות, ואז עד שאתה מגיע לבית האחרון, ואתה מתחיל להבין למה חנוך לוין כתב את השיר הזה, כי הבית האחרון אומר, אדם שר שירים כי העץ הוא ירוק, אדם שם שירים כי הים הוא עמוק. זאת אומרת, אנחנו כותבים שירים כי יש לנו את העצים ויש לנו את הים, וכל זה איך שהוא נותן לאדם את הסיבה לכתוב שירים. שיר נפלא שכתבו חנוך לוין וזוהר לוי, להקת אחרית הימים, הסולן אלי מגן. שמע את השיר, אני בטוח שהוא יזכיר לך כל מיני דברים.
יפה הציפור, היא תעוף לה
מכירים את השיר הזה, נכון? מוכר, כן. אבל מילים מאוד מעניינות.
מילים מעניינות, ואתה פתאום מגלה שחנוך לוין היה גם מה שקרוי פזמונאי מאוד מיוחד.
כן, הצליחו באמת להפוך שירים שלו לשוב. יש לו הרבה שירים שחלחלו אפילו למיינסטרים, נכון?
נכון, נכון.
שירים, כן.
אנחנו שנות ה-70, משהו כזה. אבל, אם אנחנו יודעים, אתם דיברתם גם, שמעתי על הציונות ועל יערנות. נכון. אז היה תקופה בזמר העברי שהציונות שלה הייתה בזה שלקחו פסוקים מספר תהילים ואמרו, זה יהיה הנושא שאותו אנחנו נלחין. ואז אחד השירים של שנות ה-50 אמר לנו, אם אתה תהיה איש צדיק, אתה תהיה, והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתון ביתו, ועליו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. בקיצור, האיש הצדיק דמוי העץ. וזה נשמע ככה בפיה של שולמית לבנת, אחת מזמרות, שנות ה-50. אפשר לשמוע כמה שורות מתוך השיר, בוא נגיד, החלוצי הזה בזמר העברי.
והיה כעת שתול על מים או-הו-הו-הו,
את שתול על מים, או-הו-הו-הו. שירים בריקודי עם כזה.
בדיוק, כל הרעיון מבחינת סולם ותבנית הוא של ריקוד עם, אבל הטקסט, שיר השירים.
והיה כעת שתול, את שתול על מים, והיה כעת שתול, את שתול על מים.
צריך באמת לטעות על קנקנה של המטאפורה הזו.
את שתול על מים, את שתול על מים.
ואם נתקדם לימינו...
כן, בבקשה.
אז אפשר לסיים כמובן עם שלום חנוך ונתן זך, כי האדם את השדה, שיר שבהחלט מתקרב לימינו. שוב, האדם את השדה, כמו העץ הוא שואף למעלה, כמו העץ הוא צמא למים, האנלוגיה הזאת של אדם ועץ שאתם דיברתם עליה במשך כל התוכנית, יכולה להיות נפלאה במילים של נתן זך עם שלום חנוך.
אז הנה, נשמע את זה ונודה לי פרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה במרכז עיניו. תודה רבה לך.
תודה.
כי האדם עץ השדה, כמו האדם גם העץ צומח.
טוב, אנחנו סיימנו את השעתיים ערב ט"ו בשבט שחגגנו כאן עם דוקטור ענת מדמוני, מומחית ליערות ומרצה לבוטניקה ולצמחים בחוג לחקלאות במכללת בית ברל. תודה רבה שהגעת לכאן, זה היה מרתק.
תודה רבה לך.
תודה רבה, ותודה רבה לכל מי שאמר על המשדר שלנו. האורח שלנו הוא רז חסון, המפיקות N. אלכסנדרה לויקר וליטליטי אמירן, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה לאיגל שפירה. ותודה לכם שהזנתם לנו. מיד אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו שנמצא באולפן שלו בתל אביב. אנחנו מאחלים לכם חג שמח, ט"ו בשבט. אנחנו יהיה פה מחר, להתראות.